אנחנו קוראים תמיד רקע היסטורי, ויש פה איזה מפה שהיא נראית נורא גדולה ונורא מפחידה, אבל מי שיסתכל בצד ימין, אז יוכל לראות זרמים ומוסדות דתיים בקרב יהודי אירופה. כמובן שבתקופה שאנחנו מדברים זה המחצית השנייה של המאה ה-18 ותחילת המאה ה-19, ואפשר לראות לא כל כך טוב לפי הצבעים בצילום, אבל כל מי שיעיין לאחר מכן יוכל לראות איך שכמעט בכל המקומות, זאת אומרת שבעיקר זה במה שנקרא גרמניה של היום, בהונגריה, בצרפת, באנגליה, בכל המקומות, מציעים תיקוני דת חסרים דפים? מציעים כל מיני תיקוני דת וכל מיני דברים כגון אלו, ובאיזשהו שלב הייתה תחושה שחלילה היהדות המסורתית והעקבית והשגרתית עלולה להתמוטט. ואני אומר עוד פעם, מי שאחרי זה יוכל לעיין ולראות פה בצורה יותר פרטנית, יראה על מה מדובר. מבחינתנו, מבחינת הרב הירש, אז בוא נקרא למטה את מה שמופיע. עכשיו, זה מופיע בתוך ספר די חדש, שהופיע לפני 4-5 שנים בשם שמש מרפא. מי שעשה את זה, אני חושב שעשה חסד עצום עם הרב הירש. אנחנו תמיד יודעים שהרב הירש הוא פרשן, הוא הוגה דעות או דברים כגון אלו. הלך אחד הנינים והנכדים של המשפחה ופשוט הוציא את כל התשובות שלו בהלכה. זאת אומרת, את כל התשובות של הרב הירש בהלכה ואת חידושי הסוגיות שלו וכו'. ובסוף יש, שמעתי שכבר דנים האם זה סילוף ההיסטוריה או לא סילוף ההיסטוריה, אבל בסוף יש קרוב ל-100 עמודים, והיא בישורון מלך, תיאור על כל התקופה ההיסטורית ישורון, כי הקהילה שלו בגרמניה נקראת הדת ישורון. ומישהו אמר לי שזה לא אמין, שאי אפשר לסמוך על זה, שכן אפשר לסמוך על זה, אבל סביר להניח שרוב הדברים הם קרובים לאמת, גם אם רוצים לייפות כל מיני פרטים ועניינים. ושם יש תיאור על כל הרקע ועל כל התקופה, ואני תלשתי משם איזשהו עמוד אחד. שנים אלו היו ימי מהפכה וסידוד מערכות עולם, מערכות שהיו קיימות באירופה כ-1,000 שנה. סדרי החיים נתהפכו במדינות שונות ובמובנים שונים. כדי להבין את העולם הסוער אליו נכנס הרך הנימול שמשון בימים ההם, פועלו ודורו וייחודיות חידושו ותרומתו לעם השם, יש צורך להבין במעט את חיי עם ישראל בגלות עד אז, ותמורות סדרי עולם שהתרחשו במחצית השנייה של המאה ה-18 ותחילת המאה ה-19. באמצע המאה ה-18, כתוצאה מהמהפכה הצרפתית, פשט חזון האמנציפציה שכלל בתוכו חזון מדיני וחזון חברתי. הרעיון המדיני, השלישייה המפורסמת, חירות, שוויון זכויות ואחווה, הוא שכל בני אדם נולדו שווים, ושצריכה לשרור אחווה בין עמים ובין כל אזרחי המדינה, בלי להתייחס למוצאם. זאת אומרת, אותה ברכה שמשה מברך את עם ישראל, אין עם לבדד ישכון, התבטלה. זאת אומרת, אותה מציאות שהחזיקה את עם ישראל במשך כל השנים, אותו עניין שיש איזו מערכת שעובדת וחיה ומתפקדת, והיהודים מצורך המצב, אנחנו מכירים את זה גם מגזרות, שגזרו על פיתם משום שמנם ומשום ביתם ומשום יינם. זאת אומרת, כל מיני גזרות שעשו כדי שבאמת עם ישראל יישאר בפני עצמו, לפתע, ללא שום התראה מוקדמת, ללא שום איזה שהם תנאים מכינים. זאת אומרת, לא התרחשו בבתי הספר במשך 100 השנים שלפני כן שיעורים, איך היהודים יכולים להתרגל לחיות בעולם הגדול. אלא בעקבות כל מיני תהפוכות ושינויים שחלו בעולם, היהודים מצאו את עצמם, כפי שהוא כותב פה, באיזה מעמד שווה. כתוצאה מהמהפכה הכירה הממשלה בצרפת ובעוד מדינות ביהודים כאזרחים שווי זכויות. החזון הכלכלי והחברתי הרס את כל הגדרים של מעמד גזע ודת, והרשה לכל איש לבחור במקצוע ובמשלח יד כפי רצונו. אם עד עתה היו היהודים רוכלים או מלווי כסף, ואנחנו מכירים את זה מהסיפורים, עד כמה התייחסו ליהודים כאל עושקים וכאל מלווה בריבית ועוד כל מיני צרות כגון אלו, הרי שנפתחו להם לפתע כל תחומי הפרנסה והמקצוע שהיו ברובם סגורים לפניהם במשך 2,000 שנה. זה דבר מדהים, זה כמו אדם שהייתה עליו איזושהי מערכת של איסורים, ופתאום ברגע אחד אתה בא ואתה אומר לו, תשמע, הכל מותר, תעשה מה שאתה רוצה, אין כלום, הכל הפקר. ובאיזשהו מקום זה פעל בצורה יותר מדי אינטנסיבית. אולם כדבריו הקולים של רבי יצחק ברויר, תמיד דיברה עם אנציפציה על זכויות של בני אדם ורק מעט על חובותיהם. עד כמה הדבר הזה מתאים לתקופה שלנו, כבר כל אחד יעשה לעצמו את החשבון. לא מצאנו שום תנועה פוליטית שקוראים לה התנועה לחובות האזרח. זאת אומרת, הכל זה זכויות, הכל מגיע, הכל יש, הכל זה. אף אחד לא שואל את עצמו מה שהמסילת ישרים שאל במשפט הראשון, שיתברר ויתאמץ אצל האדם מהי חובתו בעולמו. כי מי אמר שיש לנו זכויות? קודם כל יש לנו חובות. אחרי שיש לך חובות, אתה יכול לבוא ולדרוש מה הזכויות שלך. אבל באיזשהו מקום התפיסה באותה תקופה וגם היום, קודם כל מה הזכויות שלי. רוח המהפכה חדרה מיד לגטו היהודי והתפשטה שם במהירות. בצד הזדמנויותיה המורחבות ליהודים בתחומים שונים, חוללה אמנציפציה גם הרס רב בכל מערכות החיים היהודים. עד עתה חיו היהודים בגטו, סגורים בתוך עצמם מאונס וגם מרצון, וחייהם התנהלו על פי חזל ושולחן ערוך בכל פרטיו ודקדוקיו. כשהורשו להשתתף בחיים החברתיים, התרבותיים והפוליטיים של העולם החיצוני, דימו רבים בנפשם ששמירת תורה ומצוות מונעם באדם מלהשתתף בחיי העולם הרחב, בניהול עסקים והתעסקות במקצוע. זה הגביל, זה שיבש. פתאום שבת, זה לא יום עסקים, אתה לא יכול לתפקד. פתאום מזמינים אותך לאיזה אירוע חברתי נוצץ, אבל אתה לא יכול לאכול שם כי האוכל לא כשר. אז אם לפני כן בכלל לא היית, זה לא היה בכלל בסולם הבחירה שלך על הדרך של הרב דסלר, כי לא הגעת למצבים כגון אלו. פתאום אתה נוחת לתוך איזשהו מצב שאתה צריך להכריע. לא ללכת לפגישה העסקית הזאת כי האוכל שיגישו שם יהיה לא כשר, או שאנשים שם יסתובבו בלבוש לא צנוע, או שצריך לחלל שבת. איך מסתדרים עם כל הדברים האלה? ובמיוחד סבלו כתוצאה משמירת שבת וכשרות. האור הנוצץ של התרבות האירופית של המדע, האמנות ושל המחזות והתענוגים ושל הרעיון והחזון של חופשיות בכל מעצור, סנזרה את עיניים של חלקים גדולים של כלל ישראל, ונהיה ככל הגויים בית ישראל, הפכה לסיסמת חיים. ביהדות גרמניה, שזה יותר קשור לעניין של הרב הירש, החלה תופעת ההשכלה להיראות ברבע האחרון של המאה ה-18. בשלב הראשון ניסו המשכילים לשנות את היהדות ולפרוק מעל עצמם כל מה שחשבו כמפריע לקליטתם בחברה הגויית, בלי לעקור את שורשי היהדות. ומי שיקרא ומכיר ויודע, היו רבנים שאמרו שמותר לכתוב בבתי הספר בשבת. מותר לכתוב, זה לא כל כך נורא, זאת אומרת, צריך לשמור על התדמית הכללית של שבת, אבל לכתוב יהיה מותר. רבנים רפורמים, לא אורתודוקסים, חס ושלום. הם לא רבנים, קראו לעצמם רבנים. וכל מיני תקנות וכל מיני עניינים של ממש ביטול של דברים שמאוד מאוד משמעותיים, ביטול של דברים מאוד מאוד משמעותיים וחשובים, איך הם שפשוט הלכו וביטלו את זה. בשלב שני, ניסו להרוס כל גדר ומחיצה שבין היהדות והעולם הרחב. עקב כך, הסתכלו כל גדולי ישראל ובעצם כל יהודי חרדי בחשדנות עצומה על כל גילוי של השכלה, וכל מילה גרמנית שנכנסה ליודנגאסה, רחוב היהודים, נחשבה כפלישת האויב. תיאר את התקופה ותמורותיה רבי יחיאל יעקב ויינברג בספרו סדרי אש. רבי יחיאל יעקב ויינברג, אני מקווה שתהיה אולי פעם הזדמנות לדבר על היהודי המופלא הזה, לספר שלו קוראים שרידי אש, כי זה מה שנותר מהשואה. זאת אומרת, הוא יהודי שחי גם אחרי השואה, הוא הצליח להינצל בדרכים שאינם דרכים. הוא עבר לשוויצריה, הרב בוצ'קו מיכל אליהו, הוא למעשה, אני חושב, הממשיך של ה... זאת אומרת, התלמיד מובהק שלו, וגם נדמה לי שיש שם גם אולי איזה קשר משפחתי, וממשיך את הישיבה. היה יהודי בסדר גודל, לא שאנחנו נותנים ציונים, אבל ממש מגדולי ישראל בשורה הראשונה, והיו לו המון כתבים והמון דברים, ויש לו שם קונטרס גדול על שחיטה, שאלות מאוד מעניינות, למשל שאלה שהיא מאוד אקטואלית לאנשי בני עקיבא, האם מותר לפעול בתנועת נוער מעורבת, בנים, בנות, כל מיני דברים כגון אלו, כי הוא חי בתקופה ובמקום שהנושא הזה היה אקטואלי. יש לו בסוף מאמר מאוד יפה על תנועת המוסר. זאת אומרת, זה שוט שני כרכים, פעם ארבעה כרכים, היום זה מופיע בשני כרכים קטנים, יש שם דברים מאוד מאוד מעניינים. אז הוא כותב על התקופה הזאת כך: הגטו עמד מאוד בשנים והעמיד אנשים גדולים, צדיקים וקדושים, שהשקיעו את כל כוחם בלימוד התורה וקיום מצוותיה, וחדוות השם הייתה מאוזם ואושרם בחיים. פרדוקס, מצד אחד חיים בגטו, מצד אחד חיים באיזושהי מערכת סגורה, אבל אנשים שמחים, יודעים שיש שולחון ערוך, יש תורה, יש מצוות, מנהלים את החיים לפי הדבר הזה. זאת אומרת, הכל מתנהל בצורה יפה וטובה, למרות שמבחינת המעמד הכלכלי סביר להניח שזה לא היה הדבר הגדול ביותר. הם עלו ונתעלו במעלות הרוח וזכו להשראה עליונה שהקביעה אותה מעל לחשקת הגלות ומרירותה. ואנחנו יודעים את זה הרבה פעמים, יהודי, לא רק יהודי, סתם אדם, יכול לחיות ברומו של עולם, ובפועל הוא מסכן, הוא מתוסכל, הוא אוכל את עצמו, הוא מכל הצדדים הוא מרגיש שהוא נרדף. לעומת זה יכול להיות אדם הרבה יותר פשוט, עם הרבה פחות עניינים אטרקטיביים בחיים, אבל הוא שמח, הוא מאושר בחלקו, יש לו את מה שהוא רוצה, הוא מחלקל את חייו, הוא מנהל את חייו, הכל עובד בצורה טובה. הם נהנו מזיו התחינה, מזיו התורה ושכינת קדושתה, שרתה על הגיגיהם ועל שיחתם על כל מעשה ידיהם. אולם, מתוך חומות הגטו היו חיים המון אנשים שלא טעמו טעם תורה ולא זכו להשראתה, והם היו צמאי חיים. אוזלת ידם להגיע אליהם דיקה את נפשם, הם לא ידעו אל הצער, וחלק חשוב מהם נשתבשו חייהם במלנכוליה הסיגופית. אולם יבוא יום, אולם יום בא, ורוחות חדשות החלו מנשבות בעולם. חומות הגטו נפלו, נחשולים של תקוות אור וחופש, אפשרות חיים ומעשה יצירה וצבירת הון ורכישת מעמד חברתי, הציפו את הפינות הנידחות שבגטו ואת יושביהם משוללי הזכויות. הצימאון לחיים בריאים ושלמים, שהוא טבעי כל כך ליהודים, צימאון זה שדוכה מאות בשנים, ניאור מחדש בסער וברעש. אל כמאורות מהפכנים אלה, באה דת ישראל עד משבר. הדחיות החד צדדיות, שוללת החיים התמוטטה, כי לא יכלה להחזיק מעמד לפני בניה החורגים ממסגרותיה. מי שמצא את עצמו בתורה, הכל היה נעים ונחמד, אבל מי שלא, התחיל לבזול החוצה, ועכשיו גם היה למה לבזול. אם עד עכשיו לא היה למה לבזול ולמה לצאת, פתאום עכשיו כל העסק הזה התחיל. שטבעו כנגדה את אלבונם של חייהם המדוקאים והנרמסים ברגלי רשע, רבתה המבוכה בקהל. מצד אחד, עמדו הזקנים שומרי המסורת והגנו בכל כוחם על צורת הדת המקובלת, אשר הייתה מיוסדת על שלילת החיים וקנייניהם. מצד שני, השתוללו המשוחררים שיצאו זה עכשיו מכלא הגטו, שיקורי חופש ואחוזי סחרחורת, הרסו ולא חמלו כל יקר וקדוש בחיים המסורתיים. עד כאן השריד אש. באותם שנים קשות לעם ישראל, החלה פעילותו של משה מנדלסון, וזה כבר מוכר לכולנו, היא זה שהיה שומר תורה ומצוות, רכש את כל התרבות האירופית וניסה לקדם את ההשכלה בין בני עמו. מנדלסון התפיס את התורה בתרגום גרמני עם ביאור עברי, בהופעת ספרו זה יצאו גדולי ישראל נגדו ונגד ספרה בתקיפות רבה. כידוע, לבסוף נחל כישלון בהתנצרותם של בניו וכמה בנותיו וכמה מנכדיו. טוב, מה שקשור פה לברויר לא קשור כל כך לענייננו, אנחנו צריכים להספיק די הרבה. יש לנו פה איזשהו ציור, איזשהו רקע, איזושהי הבנה לאן נוחת הרב הירש בתור ילד. לא הרב הירש, לכן זה כתוב פה וזה מאוד מצחן בעיניי. שמשון הירש, ילד שגדל בגרמניה, נוחת לתוך כל, לתוך כל המציאות הזאת. בוא נראה מה הוא פעל ומה הוא עשה. תולדות חיים. למישהו חסרים דפים? כי יש פה עוד, אז תבקשו. תולדות חיים. נולד בכ"ד סיוון תקוף סמך ח'. שימו לב שבניגוד נולד בכ"ד סיוון תקוף סמך ח', שימו לב שבניגוד, אם דיברנו למשל, מי שזוכר, בשבוע שעבר דיברנו על האלשך, אז יש ספק באיזה מקום הוא נולד, אם נולד בטורקיה, נולד ביוון. אנחנו מדברים, הרב הירש, הכל מסודר, יודעים באיזה יום הוא נולד, אז נכון הוא שזה מבחינת התקופות גם קרוב אלינו יחסית, אבל הסדר והארגון לדעת מתי נולדו, איך כל הדבר הזה, איך כל הדבר הזה התגלגל, הוא דבר בפני עצמו. נולד בכ"ד סיוון תקוף סמך ח', בעיר המבורג, בית הוריו היה בית ועד, בו התכנסו אספות והתייעצויות למלחמה ברפורמה, שהחלה לכרסם באותה תקופה. רבו הראשון היה רבי יצחק בריינס, שהיה אב בית דין בעיר המבורג, תלמיד חכם צעיר, ששם את כל מעיינותיו בלימוד התורה, וכן היה בעל השכלה כללית. שמשון הירש למד אצלו בחריצות ושקדנות. בגיל 14 נשלח על ידי הוריו ללמוד מסחר כשוליה, וכן נכנס ללימודים בבית ספר תיכון. במשך כל התקופה הזאת המשיך ללמוד אצל רבו, ואף הוסמך להוראה על ידו. בסוגריים, ידיעה היסטורית שחשובה מאוד לעניין, באותם ימים אי אפשר היה להתמנות לרב בקהילה בגרמניה ללא תעודת בגרות. זאת אומרת, מכיוון שהיה איזה מתח בין הממשלה לבין, ושם אנחנו נראה את זה תכף בהמשך, בחלק מהמקומות הרב היה נקרא ראש המדינה, היה נקרא ראש הקהל, כי הוא זה שייצג את כל העניינים של היהודים. זאת אומרת, החל בבעיות של הביוב וכלה בבעיות של החינוך וכו'. כי הוא היה, זה היה ראש היהודים, הוא אחראי על כל מה שקורה. אז מכיוון שהממשלה השתתפה במשכורת שלו, אז לממשלה יש את הקריטריונים שלה, הוא צריך להיות בעל השכלה כזאת וכזאת, הוא צריך להיות כך, הוא צריך להיות אחרת, כל דבר צריך להיות בפני עצמו. בגיל 20 עבר למנהיים ולמד בישיבתו של רבי יעקב הטלינגר בעל הערוך לנר, מוכר לנו כבר יותר, כל מי שלמד מסכת סוכה למשל לא זזים בה בלי הערוך לנר, יש לו גם שוט חשוב מאוד, במשך כשנה הוא מחצה. שמע על קשר מיוחד עם רבו זה והריץ אליו שאלות הלכתיות רבות. לאחר מכן למד כשנה באוניברסיטה של בון, אולם לא קיבל שום תואר אוניברסיטאי, על זה חלוקות הדעות. יש אומרים שכן, יש אומרים שלא, אני אומר זה קשור לכל מיני תופעות שאנחנו לא מבינים אותם, אבל חלק הרי רוצים להפוך את הרב הירש ליותר דתי, וחלק, בקיצר, מה לנו ולעניינים הללו. בגיל 22 התמנה למשרה... מה?
מה הוא למד?
לא ברור. בספר שאני ראיתי, אז לא כותבים מה הוא למד, אבל כותבים שמעיד אדם אחד שבתקופה שהם למדו באוניברסיטה, זאת אומרת זה פחות משנה, הם סיימו יחד מסכת חולין. זאת אומרת, במסגרת כל הלימודים באוניברסיטה, אז לפניה ולאחריה, הייתה להם איזה חברותה במסכת חולין. אז אחד מביאים עדות בזה שהם למדו חולין בעיון גדול. מה? כן, אבל למה היה תחסו את זה באוניברסיטה? לא יודע, קושייה. בגיל 22 התמנה למשרת רבנותו הראשונה באולדינבורג. אחרי זה כל מי שרוצה לבדוק במפה, זה כל מיני מקומות שרובה מסומנים במפה שבעמוד השני. האוכלוסייה היהודית התרכזה שם בכפרים קטנים. מציאות החיים כמעט ולא הפגישה את היהודים הכפריים עם הרפורמה. הכפריים הקפידו מאוד על דינים והלכות וקיבלו את מעמדו של הרב. הוא קיים ברבנות זו כ-11 שנים. מסביב סער וסופה, הכרסום ביהדות הולך וגדל, ואז מפרסם הרב הצעיר ספר בשם אגרות צפון, יוטט אגרות על היהדות. וזה דבר מדהים. זאת אומרת, היום אנחנו מכירים בספרות המודרנית ביטוי שקוראים לו בסט סלר. זאת אומרת, איזה רב מחר, איזה דבר שגורם למהפכה, נגמרת מהדורה ראשונה, מדפיסים מהדורה שנייה ובלגן וכו'. זה היה ללא שום הפרזה הבסט סלר של אותם ימים. זאת אומרת, הוא היה האדם הראשון שבא ואמר, וכמובן שאין לנו פה מסגרת הזמן והעניין שאנחנו דנים בו, כי אני חושב שהתקופה והאישיות הזאת מצריכים לפחות קורס של חודשיים ימים, של שיעורים שבועיים, אבל הוא היה הראשון שבא ועמד ואמר, רבותיי, אני לא נבהל משום דבר. אתם רוצים רפורמה? תעשו רפורמה. לי יש את הדרך שלי. אתם רוצים קהילות נפרדות, אתם רוצים זה, כל הדברים כולם. והוא פשוט התחיל לעבוד בשיטתיות ובעקביות, והוא ספג קיתונות של רותחים, מה שעשו לו ומה שגלגלו איתו, וכל הצרות, תכף טיפ-טיפה נזכיר מהדברים הללו. ואז הוא פרסם ספר, וזה מאוד, מאוד מעניין. זה אגרות אל אדם בשם נפתלי. הוא כותב כאילו, נפתלי יקירי, סתם, באקראי, כאיזה שם ספרותי, והוא חותם גם כן באיזשהו שם שהוא לא שמו, למרות שעל הכותרת הוא פרסם את השם שלו. והספר הזה הפך להיות, זאת אומרת, מספרים למשל, לא מספרים, זה כנראה עובדה היסטורית נכונה, כי בדקתי אותה בכמה הצלבות והיא מופיעה בכל המקומות. כשרב ישראל מסלנט ראה את הדבר הזה, הוא התיישב עם יהודי שמבין גרמנית במשך 3 ימים, והם קראו את הדבר הזה, ואז רבי ישראל מסלנט אמר, חובה לתרגם את הספר הזה לרוסית, כדי שידעו, ותרגמו את זה לאנגלית. ואנחנו מדברים על תקופה של להוציא ספר יהדות, זה לא היה, זאת אומרת, לא 10 מו"לים עמדו בפתח ואמרו לרב הירש, תבוא להוציא את הספר אצלנו. זאת אומרת, יש אפילו אחת הגרסאות אומרת, שהוא רצה להוציא איזה דבר גדול, ואז המו"ל אמר לו, תוציא איזה פרוספקט קטן, והוא תמצא את הכל ביוטט אגרות, והוא הלך והוציא. לצורך העניין הזה קצת איללתי בדבר, אני חושב שזה גם מדבר אלינו. זאת אומרת, זה לא יוטט אגרות לבני הנוער של לפני 120-130 שנה, יש שם בהחלט נושאים שיכולים להסיק אותנו על תורה, מצוות, טעמי המצוות וכל הדברים הללו. ספר זה דן בכל השאלות הבוערות שעמדו בפני הדור הצעיר, הוא מסביר מהי המשמעות להיות יהודי. ספר זה תורגם למספר שפות. בגיל 27 כתב את הספר חורב, בו נתן תיאור ממצא על מצוות עשה ולא תעשה, יחד עם טעמי המצוות ונימוקם, וזה למעשה שם שגם לאחר מכן יש קהילות מסוימות שקראו לעצמם חורב, יש בית כנסת בירושלים חורב, זאת אומרת זה שם שהפך להיות איזה מודל. הרפורמים למיניהם החלו לצאת בהתקפות נגדו, והוא השיב מלחמה שערה בוויכוחים, באגרות ובכתבים. בשנת תקצ"א נשא לאישה את מרת חנה, ביתו של בנקאי מהעיר בראונשוויג. העיר הזאת יש לה ייחוד מסוים, הזכרנו אותה כאן בשיעור הראשון לפני חודשיים, תחילת זמן חורף, אבל באמת יהיה קשה לזכור את זה. זו העיר שבה היה כנס הרבנים הרפורמים הראשון, ובעקבותיו החליט המלבין לכתוב את פירושו לתורה. מי שזוכר, כשדיברנו בשיעור הראשון, בתחילת חשוון, אז דיברנו אז על המלבין. אז סקרנו את אישיותו של המלבין, ואמרנו שכל הוא כותב בהקדמה שלו, שהוא כותב פירוש כמלחמה, כאנטיתזה לכל מה שמתגלגל, וכל הדבר הזה נולד אצלו בעקבות אספה של 20 רבנים שהייתה בעיר הזאת. דרך אגב, מבחינת השנים זה די זה. במשך שנות נשואיהם נולדו להם 10 ילדים. בשנת אפריש ב' עזב את רבנותו ועבר לעיר גדולה יותר, בעלת שדה פעולה גדול ונרחב באם דן. שם היה עמוס לעייפה בפרטי הרבנות, ייסד בית ספר, קרן גמח ועוד. בשנת אפריש ז' התמנה לרב בניקולשבורג, שם היו סמכויות הרב נכבדות, ואף היה נקרא בשם ראש המדינה. במסגרת זו עסק רבות בשאלות הלכתיות, חלקם נתפסו בספר שמש מרפא, וכן עסק כלפי הרשויות בשאלות שוויון הזכויות ליהודים. בשנת, וכאן זה הדבר המדהים, יהודי רב של קהילה של 2,000 אנשים, בעל מעמד אדיר, כלפי היהודים, כלפי הגויים, מספרים למשל שפעם איזה נוצרי השמיץ את התנך, והרביר שיצא להגן על התנך, אז הוא קיבל מכתבי צמיחה מהנוצרים, שהכירו מה המעלה של ספר הספרים בעניין הזה, וממש היה בעל מעמד אדיר ונפלא, ואז מתרחש השינוי הגדול של חייו. פרנקפורט, שהייתה עיר ואם בישראל, עברה המון מהפכות, הרפורמה, ההשכלה, הרסו שם כל חלקה טובה, קמה שם קהילה פצפונת, בקושי 100 יהודים, החליטו שהם רוצים להחזיר עטרה ליושנה. עשיית הדשמיה הגדולה שהייתה להם, שאחד מהחברים שלהם היה רוטשילד. רוטשילד לא על דרך המשל, שאנחנו אומרים אם פלוני יהיה עשיר כמו רוטשילד, אלא רוטשילד כיפשו אותו, עם כל הממון ועם כל הכסף ועם כל מה שמתלווה לעניינים הללו, והם החליטו שהם רוצים לארגן את כל העניינים מחדש. וזה דבר שאני לא יכול לקלוט אותו, למרות כל מה שניסיתי להבין מתוך כל המקורות ההיסטוריים. לוקחים רב, אנחנו הרי מכירים את עולם הרבנות של ימינו. פלוני הוא רב שכונה, מה השאיפה שלו אחר כך? להיות רב של שכונה יותר גדולה. הוא רב של שכונה יותר גדולה, מה הוא רוצה? להיות רב של עיר? יש רבנות של עיר יותר גדולה, הוא הולך להיות... בקיצור, כל אחד משתדל לעלות, לא שמענו על שום להבדיל, על שום מגד שהולך אחרי זה להיות מנפי. שמענו על מגד שהולך להיות סמכת. ופה קורה זה דבר מדהים. הרב הירש עוזב עולם ומלואו, קהילה אדירה של אלפי אנשים שמכבדים אותו ומעריכים אותו וכו', והולך להיות רב של 100 יהודים בפרנקפורט. ובאמת הדבר הזה מדהים, משונה מאוד. למה? זאת אומרת, מה שעלה מן הדברים, בשנת הפריש א' קיבל פנייה מקהילת פרנקפורט שמתה 100 חברים לחיים בקירה. קהילה זו עברה שינויים רבים, וקבוצה קטנה ואיכותית החליטה להחזיר עטרה ליושנה. הרב הירש מאוד התלהב מהצורה הכנה שבה פעלו האנשים, והחליט להמיר את רבנותו הגדולה בקבוצה די קטנה של אנשי אמת שביקשו לבנות מחדש את עולמם הדתי. בסופו של דבר כיהן הרב הירש 37 שנים בקהילה זו, ושם הייתה עיקר פעילותו. הוא יסד שם מוסדות חינוך ודת, והתקין תקנות ביחס להתנהגותם של בני הקהילה. דבר מאוד מעניין, כשהוא הגיע לשם, אז הם, בשבת הראשונה שהם היו, תראו איזה דברים שנראים לנו היום משונים מאוד, אבל איך לפיהם נקבע הדבר הזה. בשבת הראשונה שהוא הגיע לפרנקפורט, אז התאספו האנשים שלו והם התפללו באיזה, בבניין הקהילה באיזשהו מקום, אז אחד מראשי הקהל הרפורמי נכנס גם כן וניגש לעמוד להיות חזה. עכשיו, הם ביקשו כמובן מהרב הירש לשבת במזרח, וכשאותו אחד גמר את תפילת העמידה, הוא מיד התחיל בלי לחכות לרב. זאת אומרת, הם הביאו את הרב ורצו לכבד אותו ורצו לעשות עניין. אז הוא בתור אחד מאנשי הרפורמה, אני לא שם על הרב. התחיל מיד, התחילה מהומה גדולה, הם כבר לא באו להתפלל שם יותר. הם הלכו וסחרו להם דירות כדי להתפלל במקום אחר. ואז הם עשו הרבה כסף ורצו לבנות בית כנסת. אמר להם הרב הירש, הקריטריונים ביהדות עובדים אחרת. קודם כל מקווה, אחרי זה בית ספר, אחרי זה בית כנסת. מעניין. זאת אומרת, על מקווה קודם זה אנחנו יודעים. אבל קודם בית ספר, ורק לאחר מכן לבנות בית כנסת. איפה נתפלל, נתגלגל בדירות, סחורות, נמצא, נעשה וכו'. אבל בית ספר קודם לעניין הזה. בסדר? מספרם של חברי הקהילה הלך וגדל והגיע ממש לאלפים. הנקודה המרכזית שהנחתה אותו במשך ימי חייו הייתה יראת שמיים עמוקה ואמיתית, מכוח עניין זה פעל את פעולותיו. היה בעל אופי מוצק, עקבי בדעתו ואמיץ רוח. מכל הכישרונות שבהם התברך ניתן לומר שכוחו המיוחד היה כוח הביטוי והבעה בכתב. השתמש רבות בכלים מודרניים על מנת לחזק את היהדות הישנה, עסק רבות גם בתחום הפולמוס, במשך 16 שנים ערך את הירחון ישורון, ופרסם בו כ-400 מאמרים בעניינים שונים. גולת הכותרת של יצירתו הינה ללא ספק פירושו לתורה. ספר זה נכתב גרמנית ותורגם לאחרונה לעברית, לאחרונה זה כפשוטו. זאת אומרת, הכרך על דברים יצא אולי לפני 3 או 4 שנים, הכרך על בראשית יצא לפני 25 שנה. כמו כן כתב ביור על תהילים ופירוש של סידור התפילה, יצאו לאור קבצים שלו בנושאים שונים, חינוך, מעגלי השנה ועוד. כל זה חומר רקע למה שאנחנו רוצים לדבר עליו באמת. מה? לא, לא כל... יש איזה לקט קטן מאוד. מעגלי שנה למשל, הספר שלו, ארבעת הכרכים על החגים, על חודשי השנה למעשה, זה תרגום של מאמרים שהופיע בישורון. נסכם, ראינו את הסופה ואת השר שמתגלגלים בעולם, ראינו את מערכת חייו של הרב הירש שכי משתלבת בתוך כל העניין הזה. אני אומר עוד פעם, מי שמשעמם לו בשבת חורפית, מי שיש לו קצת זמן, שווה לקרוא על האדם הזה. זה באמת משהו מאוד מיוחד ומאוד מעניין, ואנחנו ננסה עכשיו לראות כמה דברים מאפיינים עם דוגמאות את הפרשנות שלו. הקדמה שלו לפירוש מאוד קצרה. הקדמה קצרה שאנחנו קיצרנו אותה פה עוד יותר, זה הקטע הימני פה שממנו יוצאים החיצים. זה ההקדמה שבו הוא כותב את מטרות הפירוש ומאפייניו, ונדמה לי שבשיטה שלו הוא יחיד ומיוחד, וראוי להתעכב על הדברים. מטרות הפירוש ומאפייניו, לבאר את פסוקי המקרא מתוך עצמם. לשאוב את הביור הזה מתוך הביטוי המילולי לכל גווניו, לדלות את פירוש המילים מתוך אוצר לשון כתבי הקודש, לשאוב ולתאר על ידי מחקרי לשון אלה, ומתוך מסורות ההלכה והאגדה שנמסרו לנו מימי קדמוניות ומתינו, יחד עם נוסח התנ"ך, אותן אמיתות, אשר עליהם מושתתת השקפת העולם והחיים היהודית, ואשר הן חוקות חיי ישראל לעולם ועד. הנה, זאת מסת נפשו של המחבר. זאת אומרת, אתם שואלים אותי מה המטרה, ומה העניין, ומה היעד, ומה הכוונה, אני רוצה לבאר את פסוקי המקרא מתוך עצמם, כשיש לי יחס מיוחד לבלשנות, יש לי יחס מיוחד לנושא של הלשון, ואני רוצה ללכת באותה דרך שבה הלכו אבותינו, לא להמציא דברים חדשים, לא לפברק דברים חדשים, לא למצוא כל מיני פטנטים. בוא נראה דוגמה פשוטה, ושוב, הבאתי דוגמה שהיא מאוד קרובה אלינו, כמובן שהייתי יכול להביא גם עשרות דוגמאות אחרות. כל אחד מאיתנו שטיפ טיפה למד שניים מקרא ואחד תרגום בשבוע שעבר, או טיפ טיפה מכיר את הראשונים, יודע כמה מרעישים את אמות הסיפים, ואלה שמות בני ישראל. איפה הוו הזו? זה ספר חדש, ולמה מתחילים? ממש ראשונים ואחרונים, מיליון ואחד דיונים. ולמה המניין ולמה המפקד? הרי זה כתוב בויגש, למה חוזרים על זה בשמות? בקיצור, אלה ואחד פלצופים מסביב לעניין הזה. תראו דבר מדהים, איך הרב הירש מתחיל את תחומה שמות. ספר שמות, פותח את תולדות עם ישראל. עכשיו, מה שמופיע ליד החיצים, זה כבר מלוקט מתוך הפירוש. ספר שמות פותח את תולדות עם ישראל, מתולדות הפרט והמשפחה עובר התיאור את תולדות האומה, וזכר ראשונים אותם הכרנו כאבני יסוד לכלל האומה, יעלה הכתוב בקורא שמותיהם אחד אחד. ואלה, אותם אנשים הם, על תכונותיהם הנבדלות, אשר מהם התפתח את העם היהודי. קו יסודי אחד היה טבוע באופיים ומשותף לכולם. ואלה, הם כולם ביחד. והוא, מה הקו המשותף הזה? אושיות היסוד של הלאומיות היהודית, את יעקב איש וביתו. דגש על נקודה אחרת לגמרי. וכן יהיה בעתיד, את אשר האומה סחופה ומעונה מדי פרו, תהיה מוטלת ארצה כפגר מבוטר, טרף תאווה לעת ההיסטוריה, כמראה אשר חזה אבי האומה, וכאשר יאירנה כל השם לחיי נצח, לחיים בדמיה, ראי יחזקאל, הלא אז יבנה השם את העם הזה, את עמו, לא מהתפחות, אלא החל יחל מהמסד של הבית, סל לבית אבות סל הבית, אמא כשרי המשפחה, זיקת הבנים לאבות, ואבות לבניהם, בסיס זה של עם השם הנצחי, אמנם הרוס היה בשעת התקומה והפדות, אך רק בכוח ובעל כורחם נכבש ונהרס. ומלמדנו הכתוב, כי עוד היה בקרבם, כי איתם נשאו בני ישראל, את ירדנו מצרימה אל הרחם ממנו נולדו לעם בסבל ובעצב. את יעקב איש וביתו, הגם שעמדו איש בראש ביתו, הרי ביעקב דבקו ובו נצמדו בכל ליבם. את יעקב מציין קשר עדוק בהרבה מאשר עם יעקב. נדלג לרגע על האותיות השונות ונחזור לסוף. כולם איפה? נדלג ארבע שורות. מסביב לגזע העתיק, אבל כל יחיד ויחיד ענף לעצמו וברשותו. נקודה מרכזית עצמאית לחוג שמסביבה. בני יעקב כולם, ועם זאת אבות לבנים משלהם. וזאת נשמת המשפחה וזהו לבבה, אשר כל בן יבנה ביתו כסעיף לבית הוריו, ואף יוסיף להיות בבנו ובנכדו. ואבות עם בנים וילדים עם הורים, החווים ומלוכדים לעד, הלא על כן יפרח ציץ ישראל לנצח, הלא כאן תמוז רז גזעו. זה נקרא... לבאר פסוקי המקרא מתוך עצמם. זאת אומרת, סל לבית אבות סל הבית, כל הרעיון של המשפחה היהודית, כל הדברים הללו, ואת כל זה לקחת כרעיון ולהכניס בפסוק הראשון לתורה. ודאי, זה תכף נתעכב. רק רגע, ודאי, רמזים יותר מהווים לתקופה שלו. הנקודה השנייה שעליה הוא מדבר, שימו לב שאליה מסומן החץ השני, לדלות את פירוש המילים מתוך אוצר לשון כתבי הקודש, לשאור ולתאר על ידי מחקרי לשון אלה, ומתוך מסורות ההלכה והאגדה. אז זה נושא גדול מאוד בפני עצמו, שמי שהעריכה מאוד לדון בסוגיה הזאת, זאת הגברת נחמה לייבוביץ', ויש לה הרבה מאוד השגות על הנקודות הבלשניות של הרב הירש, אבל ללא ספק יש פה דברים מעניינים. שוב, בקטע שאנחנו רואים, נדמה לי גם, שאלתי גם את רב ויגדור שיש פה איזושהי טעות, את משורש עתת, לא יודע מה זה משורש עתת, זה כנראה צריך להיות את משורש עת. זאת אומרת, גם שם עצם וגם משהו מביא בהמשך. תכונה סגולית של השפה העברית היא שמילים המסמלות קשר מציינות לרוב גם פירוד. כגון פתיל, פתל. איך התרגום אונקלוס מתרגם נפתולי אלוקים נפתלתי? זוכר מישהו? לא, התחברתי. נפתולי אלוקים נפתלתי, אומר אונקלוס, התחברת. אז מצד אחד פתיל זה דבר אחד, מצד שני זה דבר שמחבר. בדל, אני לא יודע בדיוק מה זה, אמר לי רב ויגדור שצריך לבדוק איך הרב הירש מסביר בדל אוזן. האם בדל אוזן זה החלק הנפרד של האוזן, או שבדל אוזן זה חלק מחובר. מצד שני בדל סיגריה, אנחנו יודעים זה כאילו, זה השארית, זה הדבר שנשאר בסוף. וכן עת ועת, לא תיתכן התקשרות אמיצה בלא היבדלות מאחרים, השווה בראשית וכו'. אומר הרב הירש, מה זה עת יעקב? עת יעקב בא לומר דבר אחד פשוט, הם באו עת יעקב ולא באו את כל האחרים. זאת אומרת, העת יעקב הדביק אותם עם יעקב, אבל ניתק אותם מכל הסביבה שהולכת וסובבת אותם. זאת אומרת, דוגמה לפירוש של מילה, אבל איך יש לדבר הזה משמעות מבחינה תחבירית. אני ממשיך הלאה. ואם פירוש זה, אני ממשיך בהקדמה, לא יחטיא את המטרה הזאת מכל וכל, הרי שהמחבר לא יגל הריק, מקווהו שתרם בו תרומה צנועה להכרה על אודותיה, אחידותיה המלאה של הרוח המפעמת בכתבי הקודש של דבר השם, וכן להכרה שהרוח הזאת איננה נחלתם של ימי קדם שעבד עליהם כלח, אלא חיה היא איתנו בעווה, ובה תקוות העתיד של כל מאוויי האנושות. אומר הרב הירש, אני לא פירשתי פירוש שנכון לשעתו. אני פירשתי דבר שכל אחד כשהוא יפתח את הדבר הזה, הוא ימצא בדבר הזה איזושהי נקודה. ישלימו נא גדולי כוח את המפעל הזה, אשר מפאת מטרתו הכבירה לא יצלח לעולם בשלמות עד בלי יישאר מקום. והנה ספר תורת השם קרוב יותר ויותר לייעוד שלמענו הפקידו אבי האנושות בידינו. להיות זרעו והכרה לכל אלה השואבים ממנו דעת בחרדת קודש. דוגמה לדבר הזה, מה זה נקרא מסר לדורות, מה זה נקרא איך התורה היא חיה בקרבנו, יעוין בערך דוד המלך לפני שבועיים. תראו איזה התבוננות של הרב הירש בסוגיה הזאת. הוא לא מזכיר את דוד המלך, אבל ודאי שלזה הוא מתכוון. ויהי רעב בארץ, אברהם אבינו. הסיפור פותח במילים אלו, יש בו כדי להטמיע ממבט ראשון. אברהם עזב את הארץ היהודה לו, הוא לא בטח בשם, אז אנו מפרנס גם בארץ צייה, ונראים הדברים במבט ראשון שהוא סוכן את שלומה המוסרי, סיכן, את שלומה המוסרי של אשתו כדי להחיות את נפשו. והנה, אפילו הם בידינו ליישב את כל התמיות, אפילו נאלצנו לגזור כדעת הרמב"ן, ודע, רמב"ן נוראי שכולנו מכירים אותו, כי אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה שהביא את אשתו הצדקת במכשול עוון מפני פחדו פן יהרגו, גם יציאתו מן הארץ שנסתבנו עליה מפני הרעב עוון אשר חטא. איך אברהם הולך לשרה ואומר לה, אמרי נא אחותי את? הרי הוא ידע שמי יודע איזה איסורים היא תצטרך לעבור, מי אמר שהיה מותר לו לעשות את זה כדי שהם לא יעשו לו צרות? אז הרמב"ן אומר, ודע כי חטא אברהם אבינו חטא גדול מאוד. עכשיו תראו איזה התייחסות של הרב הירש. הרי אין בכל זה כדי להביא אותנו במבוכה. אין התורה מציגה את גדולי ישראל כאידיאלים בתכלית השלמות. אין עם העלייה אדם. היא לא הופכת אדם לאלוקים. התורה לא באה ואומרת שאברהם אבינו הוא אלוקים. התורה אומרת שאברהם אבינו הוא אברהם. המקרא אומר לנו שדוד המלך הוא דוד. הוא אדם. ואין היא אומרת על איש, הנה לפניך אידיאל באדם זה, הפוך האלוקי לאדם. ככלל, אין היא מציגה חיי שום אדם כחיים לדוגמה ולמופת. למה לימד ממנו מה טוב ומה ישר, מה נעשה ומה לא נעשה. אם התורה רוצה לצייר לנו דמות שנוכל ללמוד מדוגמתה, הרי אין לי מציגה בן אדם שיסודו מאפר ועשר, אלא הקדוש ברוך הוא מציג את עצמו לדוגמה ואומר, הביטו אליי, עשו כמעשיי, לכו בדרכיי, לעולם אל נאמר מעשה זה טוב וישר שכן פלויני אלמויני עשה אותו. נניח הדיון שיש על בני יעקב שהרגו את שכם, זה טוב, זה לא טוב וכו'. מזה אנחנו לא יכולים לעשות מסקנות. התורה איננה אוסף של מעשים טובים. היא מספרת מעשים שהיו, לא מפני שמעשים מופתיים, אלא מפני שמעשים שהיו, וזה מה שהתורה רוצה לבוא ולומר לנו. אין התורה מעלימה את השגיאות, השגגות והחולשות של גדולי ישראל. התורה לא מסלקת את הדבר הזה, התורה לא מטייחת את זה, התורה לא באה ואומרת, בוא נעשה פה איזה תנך מצונזר. ודווקא על ידי כך היא מטביעה על סיפורה חותם אמת. אולם, לאמיתו של דבר, ידיעת חתם של גדולי ישראל איננה מנמיכה את דמותם. מי אמר שאם פלויני אלמוני עשה איזה מעשה משנה אנחנו צריכים לזלזל בו? אלא להפך, דמותם גדולה ומאלפת בעצם החטא שחטאו. הילו הזהירו כולם כזוהר הרקיע ללא רבב ושמץ פגם, היינו סבורים שטבעם שונה מטבענו. איך אנחנו יכולים להגיע למתי יגיעו מעשיי לידי מעשי אבותיי? ויש הרי וורט נפלא שהרב הוטמר מביא אותו באגרות בשם החופץ חיים, שתמיד כל אחד מסתכל, מה אנחנו צריכים להביא בשם החופץ חיים? מסתכל על רב ויגדור שלנו. כל אחד אומר, אם אני הייתי רב ויגדור וכו'. זה לא חוכמה להסתכל על גדולי ישראל כמו שהם בסוף הדרך. כמה הם עברו וכמה הם התייגו כדי להגיע למה שהם הגיעו? החפץ חיים, איך הוא הגיע לשמירת הלשון ולכל הדברים? הוא קם בבוקר ומזה שהוא שיחק ג'ולים בחצר, הוא הגיע לכל הדברים הללו. מסתם הוא התמודד, והיו לו ניסיונות, והיו לו דברים, ועל כל זה אנחנו לא יודעים כלום. כי אז הוא לא כתב ספרים, ולא שלח מכתבים, ולא חיבר חיבורים, ולא עשה כלום. אנחנו מכירים את החופץ חיים בסוף דרכו, ואנחנו אומרים, טוב, לזה אנחנו כבר לא יכולים להגיע. זה לא נכון, כי גם הוא עצמו אמר את כל ההתלבטויות ואת כל הספקות, עד שהוא הגיע למה שהוא הגיע. ללא תאווה... אילו הזהירו כולם כזוהר רקיע ללא רבה ושמת פגם, היינו סבורים שטבעם שונה מטבענו, והוא למעלה מהישג ידינו ללא תאווה וללא מאבק פנימי, היו מידותיהם הטובות רק תוצאה מטבעם הנעלה. לא בזכותם קנו את מידותיהם, ואינם יכולים להיות לנו למופת. תו לדוגמה את מידת הענווה של משה. אלמלא ידענו שהוא עלול גם לכעוס, היינו סבורים שמידת הענווה תבואה בו מלידה, איך אנחנו יכולים להגיע לנקודה כזאת, ולא לנו ללמוד ממנה. רק משעה שאמר שימון המורים, הרי במקום שנמצא את ענוותנותו, שם נמצא את גדולתו. הוא קנה את הענווה ביגיעה רבה, בשליטה עצמית ובעידון עצמי, וכולנו מצווים להידמות אליו. זאת אומרת, אני נותן דוגמה למה שהרב הירש אומר, שהתורה זה לא נחלתם של ימי קדם, אלא חיה איתנו בהווה. חיה איתנו בהווה מצד לחנך אותנו, להנחות אותנו ולהדריך אותנו. בוא נקרא בקצרה, כי זה נורא חשוב את מה שכתוב פה, זה נקודה שאני חושב ששום פרשן לא מתיימר שזאת תהיה הנקודה שלו. ואנחנו הרי מדי פעם משתדלים, לא מדי פעם, אלא בכל שיעור למצוא את הנקודות המאפיינות. המייחד את פירושו של הרב הירש נעוץ בעובדה, שהפשט היה בעיניו תפל. שימו לב למה שכתוב פה. וזה תיאוריה של הרב מרדכי ברויר, לא של טוביה ליפשיץ. זאת אומרת, המייחדת פירושו של הרב הירש נעוץ בעובדה שהפשט היה בעיניו תפל, ואילו המשמעות הייתה העיקר. הוא לא ביקש לדעת מה כתוב כאן, אלא הוא שאל למה הוא כתוב, מה הוא מוסיף לנשמה, כיצד הוא מחנך את האישיות, במה הוא מחשל את האופי, הוא מקרב את האדם אל בורו. הוא מצא בתורה את המשמעות המתאימה לתקופתו. החיסרון בדרך זו, שאין אדם יכול לקבוע אם פירוש זה נכון או לא, אלא אם הוא יפה או לא. כל מה שאנחנו יכולים לעשות כשאתה קורא את הדבר הזה, אתה לא יכול להתווכח, להגיד זה לא נכון, זה כן נכון. כי לא זה הכיוון של הפירוש הזה. אתה יכול להגיד זה יפה, זה מתאים, אני יכול לעשות עם זה איזשהו עניין. בפירושו לתורה הוא מסביר בגישה מיוחדת את עניין טעמי המצוות, מפתח גישה בלשנית מיוחדת, וכן בפרשיות ההלכתיות זכו להסברים מיוחדים. דוגמה לפרשת השבוע שלנו, ושרת היום צברדעים ועלו ובאו בביתך, ובחדר משכבך ועל מיטתך, ובבית עבדך, ובעמך, ותנוריך, ומשארותיך. כל אחד שואל את עצמו, למה הרחבת המעגלים הגדולה הזאת? בבית, במשארות, בתנורים, בזה איך כל הדבר הזה עובד. החיות הללו, הנרתעות מאור ומרעש, יעלו מחשקתם ויטרידו את המלך בארמנו. את האיש המלכותי בחדר משכבו ובמיטתו, ואחריו את עבדי המלך ואת כל העם. יזהמו את לחמם בתנוריהם ובמשארותיהם, אף יזחלו ויעלו במלך עצמו, בעמו ובעבדיו, ואת המצרים המתנסים על עבדיהם כמו אילים היו, ילמדו, אף השרץ הזעיר ביותר, אותם צברדעים, הנפחד תדיר יתפרק את הכליל מאירתו ומפחדו שבעיניהם. זאת אומרת, הצברדעים הללו ישבשו להם את ה... זאת אומרת, זה יצור שכל מישהו קשור למלכות, הוא לא מכיר אותו בכלל. בארמון כל יום מנקים, כל יום מארגנים, אין ריכוז של מים, של בוץ, אין מקום שהצברדעים יתפתחו. ופתאום הצברדעים הללו ישבשו את כל העניינים. למה זה? ובתנוריך, שימו שוב לב למה שדיברנו על נקודה בלשנית, משורש נור, לעת האש, לא ידוע לי שמישהו אמר את זה קודם, אבל הוא תמיד חיפש את המשמעויות האלה. ובמשארותיך וכולי. אני קורא בקטע שמתחיל בפסקה, אם נסכם. אם נסכם את כל המקומות בהם התפרו הצוורדים ללא עירת כבוד ובהם פחד, יהיו לפנינו כל הדרכים בהם קופחו האדונים, בהם קיפחו האדונים המצרים את חיי עבדיהם העבריים. כי עבדים לא היה לאבותינו לא בית ולא מקום מפלט למשפחה. הגמרא בסנהדרין. שינה נמנעה מעיניהם ולחם מפיהם. זאת מזכיר לנו עד היום לחם העוני. ובכל המקומות הללו מטיילות להם חיות ועבדים. פחותות אלו מלמדות את המצרים הרגשתו של אדם שאינו יכול ליהנות מביתו, ממשכבו ומלחמו. כל מי שאיתנו יצא פעם לטיול וחזר מלוכלך ומיוזה ומיוגע, מה הכיף הכי גדול? להגיע למקלחת הביתה. כל מי שמתגלגל בצבא באיזשהו עניין ובאיזשהו אופן, מה השאיפה שלו? להגיע למעל, להתקלח לפינה האינטימית הקטנה שלו. אין לו שם כלום. יש שלושה חורים באוהל וזה נוטף מים, הוא שם את הקיטבק מתחת למיטה כדי שלא יירטה וכל הדברים הללו. אבל יש לו איזושהי פינה. מה כל הוורד של עבד? עבד הוא מסכן. עבד אומרים לו, עכשיו תצא, עכשיו תלך, עכשיו תבוא, עכשיו ככה, עכשיו אחרת וכו'. מה שהקדוש ברוך הוא עשה במכת הצוורדעים, הוא רצה לשבש למצרים את החיים. פעם אחת תיכנסו אתם לנעליים של העבדים הללו. תדעו מה זה, תראו איך הדבר הזה מתגלגל. תבינו מה זה חוסר יציבות, מה זה חוסר שקט, איך כל הדבר הזה מתגלגל. לאחר שהזכיר את ארמון המלך, הזכיר בתיאור הבתים את בתי המלך ובתי העם, ואילו בדבריו, באישיות, הקדים את העם לעבדי המלך, והצגת פרח יצבי, ברור כי נפלו בתי העם ברכם מבתי עבדי המלך. אולם, בכל הנוגע לידור כבוד האדם במשטר, כי המשטרו של פרו יהיו האחרונים עבדי המלך, במלכה כשל פרו חופשיים רק שתי הקצוות. המלך הוא באופן יחסי גם העם. בקיצור, יש פה תיאור, להערכתי, מי שיתיישב בשבת זאת, ויקרא את התיאור של כל מכות מצרים אצל הרב הירש, שיגלה דברים ממש מרתקים, ואני חושב שהמילה היא ללא הפרזה. אם נסכם, ראינו את הרקע, ראינו את התקופה, שוב, זה אדם גדול מדי בשביל לתמצת אותו ב-40 דקות, ומה שניסינו פחות או יותר להיכנס לראש של, של התקופה, של המצב ההיסטורי, ולהבנה באישיות הפרטנית הזאת של הרב הירש. המייחד מה שראינו בפירוש, וזה מה שראוי ש, שנזכור בכל הדברים הללו, שהרב הירש הוא לא פרשן של פשט, הוא לא מחפש איך להסתדר עם, עם כל מיני דברים כגון אלו, אלא יותר הנושא של, ה, של איך הדבר הזה מדבר אלינו, מה המשמעות של הדבר הזה אלינו, וממילא זה מה שהקנה לו את המעמד המיוחד. מספרים שבקהילות מסוימות בגרמניה, אנשים למדו את הרב הירש יותר ממה שלמדו את רשי. כי הרגישו, זה מדבר עלינו, זה חי עלינו, זה פותר לנו את הבעיות שלנו, אנחנו יכולים למצוא בזה את המשענת לחיי היומיום שלנו. וממילא גם אותה מתייחסות לבעיות, לבעיות השעה, שבמקרה הפכו אצלנו לבעיות השעה בעקבות איזשהו דיון שהיה בכנסת. מבחינת פרשת שבוע, ראינו שבניגוד לרשי, בניגוד לרמב"ן שמסבירים את כל הדברים הללו, הרב הירש לקח את הפירוט הזה של חדר משכבך, מיטותיך, משארותיך, עבדיך, עמך, כל הדברים הללו, ורצה להראות שבהם מקופל הרעיון של חוסר השקט. מה שאתם המצרים עשיתם לעם ישראל, שיבשתם, גלגלתם ובלגנתם את כל העניין, זאת המכה שאתם תקבלו גם כן. תודה ולהתראות.
יש אולי לכם שצריך לדבר?
טוב, אנחנו רוצים היום לדבר על רבנו בחיי, או כפי שראיתי שמאיר אחד העוסקים בו בהקדמה, שאוי לקרוא לו בחיי, זאת אומרת שהפתח צריך להיות מתחת לבית ושווה מתחת לחית, ויש פה כמה דברים שלפני שאנחנו נכנסים כדאי לדעת אותם. דבר אחד, כפי שאתם רואים, אוצר הידיעות עליו הוא די קלוש, עד כדי כך שאין לנו שום ידיעה מדויקת מתי הוא נולד ומתי הוא נפטר, לכן סימני השאלה. דבר נוסף, ישנו אדם נוסף שנקרא רבנו בחיי, זאת אומרת, סביר להניח שהיו הרבה מאוד אנשים שנקראו כך, אבל שניים מהם הם מפורסמים. האדם שאנחנו עוסקים בו, רבנו בחיי, שכתב, אם תראו בדף בעמוד הבא, יצירותיו וכתביו, רק מה שנמצא מתחת לקווים כרגע, ביורו לתורה, קד הקמח, שולחן של ארבע, פירוש על מגילת אסתר ופירוש על מסכת אבות, זה רבנו בחיי שאנחנו עוסקים בו היום. הוא חי קרוב ל-200 שנה אחרי רבנו בחיי שכתב את חובת הלבבות. זאת אומרת, ההוא נקרא רבנו בחיי בן פקודה, וזה נקרא רבנו בחיי בן אשר. וזה מקור להרבה טעויות והרבה שיבושים והרבה עניינים שיוצרים איזושהי תסבוכת. אז בראש ובראשונה צריך לדעת את הדבר הזה. רבנו בחיי בן פקודה או אבן פקודה חי כ-200 או אפילו קצת יותר שנים לפני הרבנו בחיי שכתב את הפירוש שלו לתורה. וזה ההבדל, שזה נקרא בן אשר וזה נקרא בן פקודה. נקודה אחת. נקודה שנייה, 200 שנה בערך. נקודה שנייה שאוצר הידיעות שיש לנו עליו, זאת אומרת מבחינת הרקע המשפחתי, אם הוא התחתן, אם הוא לא התחתן, אם היו לו ילדים, לא היו לו ילדים, כל הדברים הללו לוטים בערפל קרב מוחלט. זאת אומרת, הדבר היחיד שכתוב בכל המקומות, בכל ספר שהופכים בחוזר לנקודה הזאת, תלמיד מובהק של הרשב"א. זאת אומרת, רבנו בחיי בן אשר. ותכף נתייחס לזה. מה? יודעים, אבל בערך. זה יכול לנוע 50 שנה, 20 שנה, 30 שנה. יש לנו למשל בצורה מדהימה, אנחנו יודעים באיזה שנה הוא כתב את הפירוש שלו לתורה. כי בפרשת ויחולו, תכף נראה את זה, הוא כותב, ואני כותב את הפירוש בשנת נ"א לאלף השישי. זאת אומרת, אז ברור באיזה שנה, מתי הוא ישב וכתב את הדבר הזה. אבל אם הוא היה אז בגיל 30, הוא היה בגיל 50, הוא היה בגיל 70, אנחנו לא יודעים. לכן כל העניין הזה. עכשיו, קצת מבחינת הרקע ההיסטורי. היישוב היהודי בספרד והרקונקיסטה. עכשיו, הרקונקיסטה זה נשמע מילה מאוד מפחידה, אבל בתרגום הפשוט שלה זה השיבה, החזרה. אנחנו מדברים על, אנחנו הרי יודעים שספרד הייתה מוסלמית, ותור הזהב בספרד, עם כל מה שמתלווה אליו, הוא שייך לקטע שבו ספרד הייתה מוסלמית. קרה איזשהו שלב, אנחנו מדברים פה, שוב, אני מדבר על בערך, לצערי, הכל על בערך, כנראה שבגלל שבשבוע שעבר עסקנו ברב הירש עם כל הדייקנות, אז היום זה הולך קצת בערכים פחות מוחלטים, אז אנחנו מדברים פה בערך 200 שנה לפני גירוש ספרד. ואם אנחנו מדברים על 200 שנה לפני גירוש ספרד, אז כל מה ש... כל העובדה שספרד הייתה מוסלמית וכל מה שהתלווה לדבר הזה, הנוצרים החלו לחזור ולכבוש ולחזור למעשה לספרד ולנשל את המוסלמים ממעמדם ומעניינם, וכמובן שהדבר הזה פגע מאוד ביהודים. זאת אומרת, כפי שאנחנו רואים, זה נמשך 200 שנה ואז קיבלו את הבום הסופי. אבל כעיקרון, מבחינת התופעה ההיסטורית, זה נקרא הרקונקיסטה. זאת אומרת, השיבה מחדש של הנוצרים לספרד ולכל מה שמתלווה לזה. אז אני קורא בקצרה. את המאה ה-13 במלכות ארגוניה מציין מפעלו של המלך יעקב הראשון, וזה בערך, בוא נאמר, זה בערך 20-30 שנה לפני רבינו בחיי. ימיו הם ימי התחדשות הרקונקיסטה, ודבר זה השפיע על מצב היהודים. הוא עודד התיישבות יהודים ממרסי ומצפון אפריקה במלכותו. יהודים רבים תמכו במסעות כיבושיו לאיים הבלריים ולוולנסיה, בשטחים שנכבשו במגמה לישבן ולפתחן, העניק לחלאות ונכסים ליהודים. ואלה, אנחנו מדברים כמובן על מלך נוצרי, ואלה נהנו מזכויות כמיישביהם של אזורי ספר. הוא שחרר קהילות מתשלומי מכסים, קומם מחדש את קהילת פרפניאן שנשתייכה באותם ימים למלכות ארגוניה. קהילות רבות גדלו ונהנו מזכויות יתרות במסחר. יהודים מילאו תפקידים חשובים ומרכזיים במנהל המלכות, ביניהם נציגיו האישיים של המלך המופקדים על ניהול נכסיו הפרטיים. אפשר לומר שהפקידים הראשיים של הכתר היו יהודים שנשאו אף במשרות חשובות בקהילות. עדיין רחוקים היו הימים עד להיווצרות פקידות עליונה נוצרית. וההסבר המדיני לדבר הזה הוא פשוט מאוד. מכיוון שהמוסלמים הם אלה ששלטו שם במקום הזה, אני לא יודע כמה שנים, אבל סביר להניח שדי הרבה, הנוצרים חוזרים, אז זאת אומרת, הם לא מכירים את השפה, הם לא מכירים את המקום, הם לא מכירים את האנשים, הם לא מכירים את כל מה שמתלווה לדבר הזה, סביר להניח שהם רצו להיעזר בפקידות מקומית כדי להעמיד את הדברים כפי שראוי וכפי שצריך, ולכן הם נעזרו ביהודים. מן הבולטים שביהודים הללו, נוסף לרמב"ן בג'ירונה, היו האחים שלמה ובחיי, אני דרך אגב לא ברור לי אם החיי הזה זה רבנו בחיי שלנו, ובחיי על קונסטנטיני, כי לא ראיתי את השם הזה מופיע בשום וריאציה שהיא, מסרגוסה, זה ראיה שאולי זה כן רבנו בחיי שלנו. כפי שתראו במפה שלפניכם, זאת אומרת, מכיוון שזה צילום אחרי צילום וכולי, זה לא יוצא כל כך ברור, אבל מה שרואים פה בצורה מאוד ודאית, הקטע הכה זה ספרד, סרגוסה מסומנת במשבצת, ותראו את כל המקומות שערים כתובים, זה מקומות שישבו בהם יהודים. זאת אומרת, זה נראה לנו בערך עמק ישראל, כן? זאת אומרת, זה נראה ריכוז אדיר של מקומות יישוב שיהודים יושבים בהם. זאת אומרת, זה לא איזשהו דבר שיושבים חמישה יהודים פה ושני יהודים שם ושלום על ישראל. זאת אומרת, אפשר לראות איזה ריכוז אדיר של מקומות, אין לי ידיעות על מספרים וכולי, אבל מדובר בסדרי גודל של מאות אלפים, וכל האנשים הללו יושבים בספרד, כשסרגוסה היא לפנינו. שסייעו למלך בפעולות כיבוש, ועתידים היו ליטול חלק בוויכוח על כתבי הרמב״ם. תקיף מכולם היה דון יהודה בן לוי דילה קבלריה, הנזכר משנת 1257 ואילך כגזבר וגובה הכנסות העיר סרגוסה. משנת 1260 ואילך, ואני אומר שוב, זה בערך 20-30 שנה לפני ענייניו של רבנו בחיי שלנו. ריכז בידיו את הכנסות הממלכה וחלקל בתבונה וחריצות את הוצאות בית המלכות. אף על פי כן ניכרת משנות ה-60 ואילך ירידה בכוחם ובהשפעתם של היהודים. זהו בקצרה הצד האחד של מצב היהודים במלכות ארגוניה בימי יעקב הראשון. הופעלו הוראות והחוקים של האפיפיורים, שוב כל מיני שמות. עוד בשנת 1228 פרסם חוקים בענייני היהודים, כגון החוק שקבע את שיעור הריבית המותרת ליהודים עד 20 ל-100, וזה נבע מהעובדה שהמקצוע המרכזי שהיהודים עסקו בו זה מלווי בריבית, אז ממילא הודיעו להם כמה מותר להם להרוויח, כגובה הריבית שנהוג אצל סוחרי פירנציה הנוצרים. שבועת יהודי לא תשמש ראיה להוכחה בדין. זאת אומרת, אם יהודי היה בא להישבע בבית המשפט, זה שווה כקליפת השום. איסור לשמש בפקידות המדינה וכיוצא בזה. ואף שלא היה למלך חלק בזה, נפוצה בימיו עלילת אדם הראשונה בספרד ובסרגוסה. ב-1250 נרצח ילד נוצרי ומעשה ניסים התרחשו בנער. בדברים אלו, יש כדי להעמידנו על התמורה שנתרחשה בחיי יהדות ספרד. אגם שלא ננקטו צעדים רשמיים נגד היהודים ולא נקבעה מדיניות אנטי-יהודית מפורשת. בימי יעקב הראשון נערך ויכוח הרמב"ן, זאת אומרת ויכוח הרמב"ן עם הנוצרים, ללא ספק בהשפעת הכנסייה ומקיימי המדיניות הכנסייתית הלוחמת של אותם ימים, בראש ובראשונה הנזירים הדומיניקני. מבחינות רבות הייתה עדיין הפוליטיקה היהודית שניהל יעקב הראשון כפוסחת על שתי הסעיפים, מצד אחד קרבן לצרכיו ונזקק ליהודים רבים בענייני המלכות, מצד אחר הנחו אותו עקרונות הכנסייה ביחס ליהודים, המרדתם, השפלתם, הגבלתם וכו'. מדיניות זו גברה במשך הזמן, אף שקשה לקבוע במדויק את מועד השינוי המהותי הזה. זו בערך תמונת המצב שאליה נקלע רבנו בחיי. הם לא סבלו ממש, אבל הם התחילו להרגיש שהם מקצצים להם כנפיים. זאת אומרת שהם תקופת מעבר או כל דבר שהוא, אם פתאום אדם, נכון, אבל אם פתאום אדם המקצוע שלו זה מלווה בריבית, ועד עכשיו הוא היה לוקח 40 ל-100, פתאום אומרים לו תיקח 20 ל-100, אז אין ספק שזה מוריד בהכנסות שלו ועוד דברים כגון אלו. תולדות חיים. אין בידינו ידיעות מדויקות על תאריכי לידתו ופטירתו של רבינו. כמו כן, לא הגיעו אלינו ידיעות בדבר מצבו המשפחתי. שם אביו היה אשר, כך הוא מציין בפתיחה לפירושו על התורה. במקום אחד בפירושו, כותב רבינו תאריך מדויק. יום שישי, בפירוש לפרשת ויחולו, כנגד האלף השישי שיש לנו היום, 51 שנה. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את אי אלפים נון א', אנחנו יכולים בצורה מדויקת להגיע לתאריך 1291, בשנה הזאת הוא ישב וכתב את פירושו. אני אומר עוד פעם, יכול להיות שהוא כתב את פירושו בגיל 19, יכול להיות שהוא כתב את זה בגיל 50, יכול להיות בגיל 70, אין לנו שום ידיעות ומושג, וצריך, מכיוון שהיום 90 שנה לפטירת השפת אמת, אז לשם דוגמה, האדמור מגור הנוכחי שיבדל ויאריך ימים ושנים, התמנה לאדמור בגיל 65, השפת אמת רצו למנות אותו בגיל 19, בפועל הוא קיבל עליו את נס האדמורות בגיל 24, אבל כעיקרון אני אומר, והוא נפטר בגיל צעיר מאוד, הוא נפטר בגיל 50, זאת אומרת הוא קרוב 58, אבל אי אפשר אף פעם לדעת מהעובדה שיש לנו ספרים, יש לנו כתבים ויש לנו עניינים, זה עדיין לא אומר לנו כלום, אנחנו לא יודעים באיזה גיל הדבר הזה התחיל ומה היה בו. בכל אופן זה התאריך היחיד כמדומני, יש עוד איזשהו תאריך, אבל לא הבאתי אותו כי הוא יסבך אותנו עם מניין שנות השמיטה. גם בפרשת ראה, כשהוא מסביר את פרשת השמיטה, אז הוא עושה שם איזשהו חשבון של שנים. מי שזוכר בשנה שעברה כשדיברנו על מנהגים, אז זה גם היה בימי שישי, אז שיעור אחד הקדשנו לתשובה של הרמב״ם על מניין שנות השמיטה. זאת אומרת, יש הרי מחלוקת בין הרמב״ם לבין מה שאנחנו פוסקים היום על הקדמת שנת השמיטה בשנה. כיוון שזה קשור לעניין הגדול הזה, אז לא הבאתי את זה, גם שם הוא מזכיר תאריך. עיר מגוריו הייתה בסרגוסה ספרד. היה תלמיד מובהק לרשב"א, גדול חכמי ישראל בספרד בדור שלאחר הרמב"ן, הרשב"א כמובן. לרשב"א הייתה ישיבה בברצלונה, ונערו אליה תלמידים מספרד וממדינות נוספות. רבינו מזכיר בפירושו מספר קטן של חכמים נוספים, וייתכן שגם הם היו רבותיו. הצטיין בידיעת הלשון הערבית והעברית, וראויה לציון העובדה שבפירושו הוא משתמש במילים בערבית, ספרדית ובצרפתית על מנת להסביר עניינים שונים. עשה גם בחישוב קיצים וקבע את שנת אי אלפים קוף י"ח לשנת ביאת המשיח ואת שנת אי אלפים קוף סמך ג' לגאולה הסופית. נפטר סמוך לשנת 1340. זה מבחינת העניינים שמסביב. מה? עושה חשבון, מה זה אי אלפים קוף י"ח? לא צריכה להיות בעיה בזה. מטרות הפירוש ומאפייניו. הפירוש, ושוב, בנקודה הזאת אנחנו כל שבוע מנסים למצוא את הנקודה המייחדת, אז גם כאן יש כמה דברים שהם מיוחדים, וראוי לדעת אותם, כי באיזשהו מקום נדמה לי שיש קצת עוול ביחס לפירוש של רבינו בחיי. טוב, מכיוון שהוא לא נכנס למקראות גדולות, אין שום מהדורה של מקראות גדולות, גם לא המהדורה החדשה של מוסד הרב קוק, שהכניסו אותו. והסיבה היא כמובן טכנית בלבד, אין שום סיבה אחרת. הוא פשוט פירוש ארוך. זאת אומרת, אם רוצים להכניס על הדף כל מיני דברים שאדם יוכל ללמוד אותם ולראות אותם, אז אין שום ספק, ואין, זאת אומרת, זה דבר ברור, ודאי שלא נעסוק בו כרגע. העובדה למשל שהתוספות המסוימים הללו שנמצאים אצלנו על הדף במסכתות, הם אלה שנמצאים ולא אחרים, אין לזה שום סיבה מיוחדת, אלא ככה הדבר הזה יתגלגל באותה מידה
מה זאת אומרת כך? הקדוש ברוך הוא גלגל את הדברים בצורה כזאת, אבל באותה מידה זה גם יכול להיות אחרת. אותו דבר על כל מיני פרשנים וכל מיני דברים, העובדה שפירוש מסוים נמצא בכל מהדורה של חומש, אין ספק שהיא יוצרת מוטיבציה אצל האנשים ללמוד אותו. העובדה שזה ספר נפרד וזה דבר נפרד, כי קרא לרבנו בחיי, תכף אנחנו נראה את זה, דבר טוב מאוד מהסיבה הזאת שהוא לא נתפס על החומשים על הסדר. מצד שני, בקושי, לא מכיר, אני אשמח עם מי שיגיד שהוא עושה את זה, שיש לו איזה קביעס ברבנו בחיי כל שבוע. זאת אומרת, לעבור וללמוד, כי זה באמת פירוש ארוך. ומה שמייחד אותו, כפי שנראה לפנינו, הפירוש אינו בעל אופי אנציקלופדי, והמקוריות אינה התופעה הבולטת בפירוש זה. זאת אומרת, הוא לא מנסה למצוא כל מיני דרכים חדשות ועניינים ודברים וכו'. אין, ואני אומר, היעדר המקוריות זה לא סימן לגריאותה או למעליותה. זאת העובדה. כי כל הדעה, המשימה שלו הייתה, תכף נראה מה המגמה שלו. הוא כתב בהקדמה לפירוש לתורה, למה הוא רוצה להשיג, למה הוא רוצה להגיע, ולכן העובדה שיש בו פירושים מקוריים, או אין בו פירושים מקוריים, היא חלילה לא מורידה מערכו של רבינו בחיי. היא פשוט מעמידה אותו במקום מוגדר. מסגרת הפירוש כוללת דברים רבים, החל משני התלמודים, עבור למדרשים ופירושי הגאונים, ועד לחכמי דורו של המחבר. הצטיינותו של המחבר אינה בבהירות לשונו ובהסבריו הפשוטים. גם כשהוא דולה ומשקה מתורתם של אחרים, הרי הקנים והקנקנים שלו הם. לשונו זהירה ועקיפה, וכאשר הוא מתנגד לפירושי רש"י, רמב"ן וכו', הוא עושה זאת במתינות מופלאה. הלכות רבות בכבוד התורה ולומדיה יש ללמוד מלשונותיו. לדוגמה, ואת בגדי השרד בפרשת כי תישא, וכתב הרמב"ן ז"ל בזה, לא ידעתי למה לא ציווה תחילה לעשות בגדי השרד, כאשר עשה במלאכת המשכן ובגדי אהרון ובניו. עד כאן ציטוט מדברי הרמב"ן. אומר רבינו בחיי, ומי זה שיבוא אחרי המלך, אבל במחילה ממנו אומר וכולי, ואז הוא נותן הסבר למה באמת מופיע שם העניין של בגדי השרד. קודם כל תראו איזה ענווה, ומי זה יבוא אחרי המלך. הרמב"ן ומערכת היחסים שלו עם הרמב"ן זה סתם איזה דבר גדול בפני עצמו, כי בסדר, אבל בכל מקרה אני מכיר הרבה יהודים שפלויני היה הרב של רבותיהם, והם בכל אופן, מולי כבר צוחק מאחורה, אז הוא אפילו יכול להיות שהוא יודע כמה דוגמאות, אבל שהם לא מדברים ומי יבוא אחרי המלך. זה לשון מאוד יפה, מאוד מיוחדת. גם בתקופה שבה אנחנו עוסקים, אנחנו יודעים, למשל, מי שמכיר את תורת הבית של הרשב"א וכו', יודע שם איזה מלחמות לאמיתה של תורה, אבל איזה לשון תקיפה, ולמצוא ביטוי כזה, ומי זה שיבוא אחרי המלך, אבל במחילה ממנו אומר, אין ספק זה דבר שראוי לציון. עוד דבר שמייחד אותו, ענייני מוסר ומידות תופסים אצלו מקום משמעותי. מקום מאוד מאוד משמעותי, וכל מי שיפתח את הפירוש יראה, בתחילתה של כל פרשה, ובהקדמתו, הוא מציין שהוא פותח את פירושו לכל פרשה בפסוק ממשלי, ובפירושי רבינו יונה. שוב דבר, לא נתנו את זה לא ברש"י, לא ברמב"ן, לא ברב הירש, ולא בקיצור, לא במלבים, ולא ברשב"ם, ולא בצור המור, לא בכל הפרשנים שדיברנו עליהם. שלפני הפרשה, אנחנו מוצאים דבר כעין זה, מי שמכיר את המדרש התימני הקדום, מדרש הגדול, אז יודע שכל פרשה מתחילה שם בחרוזים. זאת אומרת, לפני כל פרשה יש איזשהו חרוז שבו הוא מתחיל את הפרשה. אבל כאן יש קטע גדול בדרך כלל, זאת אומרת, זה לא שורה או שתיים, אלא קטע גדול כעין מבוא לפרשה, ולעולם זה מתחיל בפסוק ממשלי, לאחר מכן כמה דברים של רבינו יונה, ורק אז הוא מתחיל את הפירוש שלו לפרשה. גם כן איזושהי נקודה שהיא מייחדת אותו מהפרשנים האחרים. מה הוא כותב בהקדמה? ומפאת מגבלות, למרות שאחרי זה ראיתי שאולי סתם היה ראוי להביא את ההקדמה, שווה לראות את זה. הכל כתוב הכל פסוקים, זאת אומרת, וכאן זה מתוך המהדורה של הרב שבל של מוסד הרב קוק, אז לא היה לי מקום להכניס גם את ההערות, אבל תראו לפי המספרים שכל דבר יש לו פסוק. ומפני שראיתי ילדי עולם הדאגה, ילדי עולם הדאגה זה לא איזה יצירה ספרותית של בין המאה ה-19, אלא הכוונה שלו, ומפני שראיתי ילדי עולם הדאגה, ראיתי את אנשי העולם הזה. העולם הזה זה עולם של דאגה. מה יהיה עם פרנסה, מה יהיה עם זה, מה יהיה עם זה, מה יהיה עם זה, זה עולם הדאגה. נאחזים במצודה כדגה, רובם מתרשלים בתורה, זה במזיד וזה בפשיעה. אחד אנוס ואחד תחילתו בפשיעה וסופו באונס. קרבם בתמו לעולם, ראו, לא ראו יום נסיעה. מה זה יום נסיעה? יום נסיעה זה יום היעד. בית מועד לכל חי, אנחנו יודעים שזה ה... לשם כולם מגיעים בסופו של דבר. אז ממילא הוא לא רצה לכתוב יום המיטה, זה לא לשון נקייה, זה לא לשון מכובדת, אז הוא אומר, ראו, לא ראו יום נסיעה, הם לא רואים את היום שבו הם נוסעים מהעולם הזה לעולם הבא. הם לא מתבוננים על הדבר הזה. ויש אשר נפשם עמלה להם, והם לא עמלו לנפשם. נפשם לכודה בפח מוקשם, ועונשם נרשם. עליהם אשא משל המסובין על השולחן, ואוכלים שם. ליבם ועיניהם שם, על מעדניהם, ולא נשאו ראשם. לא הביטו, העולם העליון, אשר השם אלוקי ישראל בא בו, לא ידעו מהו, לא בחנו מה טובו, לא זכו היום הנורא אשר נגלה אלוקים בתרועה, יום מתן תורה, ויראו לנפשם, כי הניחו חיי עולם ועסקו בחיי שעה. על כן, זחלתי ועירה לנפשי, אני בחיי בן אשר. זאת אומרת, זחלתי ועירה לנפשי, החלטתי לכתוב פירוש, החלטתי אני כן להיכנס לעניין הזה כדי לעורר את הלבבות, כדי למשוך את האנשים, כדי ליצור איזה מצב שאנשים ידעו שלימוד בעולם הזה זה קניית זכויות לעולם הבא. שיש איזה טעם, יש איזה תועלת, יש איזה תכלית לכל העניינים ולכל הדברים הללו. ומפני שידעתי כי מפרשי התורה בספריהם הולכים על ארבע חלקים ודרכים, יש מהם דרך הפשט רודפים, ויש מהם לדרך המדרש נחשפים, ויש בוחר דרך השכל וחכמי המחקר המתפלספים, ויש בני עלייה במסילה העולה בית אל, עיני ליבם צופים, ריבו נפשם מדשן ויוכלו נופת צופים, נכנסו ברועה ולפנים מן הצופים, והשיגו השורש והענפים. זאת אומרת, הוא מתכוון כאן לרמב"ן, כפי שהוא יכתוב במפורש, גם עם כל הפירוש הקבלי שלו, ואחת המעלות הגדולות של רבינו בחיי, שהוא פשוט, הוא לקח את הדברים הקבליים של הרמב"ן, והסביר אותם, ופישט אותם, והפך אותם לדבר השווה לכל נפש, למען יהיה לכל החלקים נשלם, סליחה, על כן ראיתי לחלק ביאור ספרי זה, על דרכים אי לכולם, למען יהיה לכל החלקים נשלם, בארבעת מעלות סולם, לעלות מן הנגלה אל הנעלם. אומר רבינו בחיי, אני קמתי בבוקר, וקמתי בבוקר, כנראה זה התבשל אצלו הרבה זמן, וראיתי שיש ארבעה פרשנים, ארבעה סוגים של פרשנות, יש, איך שלא נסביר את העניין ואת הנקודה הזאת. אומר רבינו בחיי, לא נקעתי לעצמי שום דרך. לא החלטתי שאני מעדיף את הדבר הזה על הדבר הזה. למשל, כשדיברנו פה לפני חודש, חודש הוא מחצה על הרשב"ן, אז ראינו שהרשב"ן נר לרגליו, ואני לא באתי אליה לבאר עומק פשוטו של מקרא. אם רש"י בא לבאר את פשוטו של מקרא, אומר לנו הרשב"ן, ואני לא באתי אליה לבאר עומק פשוטו של מקרא. יש לי מגמה, יש לי תכלית, יש לי משימה בחיים. המשימה שלי, להסביר כל דבר לפי עומק פשוטו של מקרא. וזהו. וממילא אנחנו לא נחפש שום דבר אחר. אחד הדברים שאני מקווה שיצא בסיום מערכת השיעורים הללו, כשפלויני יחפש איזה דבר מסוים, למשל, כשיעניין את מישהו איזושהי בעיה דקדוקית או לשונית, הוא ידע לסדר לעצמו. מבין הפרשנים שדיברנו, שייך שאני אפתח עכשיו, פלויני, אלמויני, 1, 2, 3, 4. הפרשנים האחרים עוסקים יותר סליחה. הפרשנים האחרים עוסקים יותר ברעיונות. לא שייך שאצלהם אני אחפש איזשהו דיוק במילה פשוטה. לעומת זה, כשאני אחפש פשוטו של מקרא, אני מראש יודע למי ללכת. כשאני אחפש רעיונות, אני יודע למי ללכת. אומר רבינו בחיי, אני לא רוצה להיות אחד מאלה. אני רוצה להיות מסכם. אני רוצה להיות אנציקלופדיה. אני רוצה לקחת את ארבעת הפירושים הללו ולנסות לראות איך אני קונה אותם בשינוי. זאת אומרת, איך אני מכניס לזה שינוי ולזה דבר ולזה עניין, ואיך אני יוצר מתוך כל הדבר הזה קוקטייל חיובי של איזה פירוש חדש לתורה. וכדי שהדבר הזה יהיה ממשי, בוא נראה דוגמאות. הדרך הראשון, דרך הפשט, אזכיר ואשמור כאישון, שם אכתוב מבחר דעות הראשונים, הרבנים האדירים, המאור הגדול רבינו שלמה ז"ל, והפטיש החזק רבינו חננאל, רבינו חננאל בן חושיאל, וכאן יש דבר, מבחינה היסטורית, מבחינה מחקרית, מעניין מאוד, לא הגיע לידינו בכלל פירוש רבינו חננאל על התורה. רבינו חננאל, שאתם מכירים אותו מהצדדים, בקידושין זה תוספות, זה ריד הזקן, אבל בחלק גדול מהמסכתות יש פשוט רבינו חננאל. צריך לזכור שרבינו חננאל הזה הוא ראשון מפרשי התלמוד, עוד לפני רש"י. ולא הגיע אלינו פירוש לתורה. מה עשו? עשו דבר נפלא מאוד. ומי שעשה את זה זה הרב שבל גם כן, ומי שיראה את תורת חיים של מוסד הרב קוק, יכול לראות פירוש רבינו חננאל על התורה. מאיפה הוא עשה את זה? בכל המקומות שרבינו בחיי מביא את רבינו חננאל, אז הוא פשוט הלך ושלף אותו והוציא אותו, וקבע על זה את פירוש רבינו חננאל. זאת אומרת, לא הגיע לידינו כתב יד, ואנחנו מבינים שכנראה היה, כנראה שהיה אוצר הרבה יותר גדול של רבינו חננאל, אבל זה לא הגיע אלינו. אז בכל המקומות שרבינו בחיי מזכיר רבינו חננאל, הוציאו את הקטעים הללו, והנה יש לפנינו פירוש רבינו חננאל. זאת אומרת, שאפילו מבחינה היסטורית, מבחינת מה שאנחנו יכולים ללקט על פרשנים שלא הגיעו אלינו, מונח לנו כאן חומר רב וגדוש. כל אחד מהם סיני ועוקר ערים, בדבריהם, העיר את עיניי, והנדם אתרות לי, אזכור דבר בשם אומרו, ולא אתעטף בטלית שאינה שלי. זאת אומרת, זה לא שאני אזכיר אותם, ואתה תצטרך להתחיל לחפש למי הכוונה ולפי העניין, אני אומר לך במפורש למי אני מתכווה. דוגמה, ויקח 600 רכב בחור, פרשת בשלח. כתב רשי ז"ל, ממי היו? קושי שאנחנו יודעים שהפרשנים עוסקים בו. אנחנו הרי אצלנו בפרשה מסיימים את המכה בפטיש, את שלושת המכות האחרונות על מצרים, וכבר זכינו לשבע מכות בפרשה הקודמת, וממילא, למיטב ידיעתנו, המצרים בלשוננו של היום על הפנים לחלוטין. מאיפה יש להם 600 טנקים? ויקח 600 רכב בחור וכל רכב מצרים ושלישים על כולו? מאיפה יש להם את הדבר הזה? הרי הייתה מכת ברד והרבה ובקיצר, כל הירי דבר השם הניס, איך כל הדבר הזה יתגלגל? אם תאמר משל פרו היו, הלא כבר נאמר, הנה יד השם היה במקנך אשר בשדה. ואם תאמר משל ישראל, והלא כבר נאמר, וגם מקננו ילך עמנו, לא תישאר פרסה. ואיך אנחנו מסבירים לא תישאר פרסה? לא יישאר איזה סימן הקטן ביותר, איזה פרסה של בהמה כלשהי במצרים, כי אנחנו לוקחים את הכל איתנו. ממי היו? מן הירי דבר השם. זאת אומרת, מאלה, אלה הם פחדו. ממילא הם עשו את מה שמשה רבינו הזהיר את פרו. הם הכניסו את כל הבהמות הללו לתוך מקומות מוגנים, וממילא הם לא נזוקו. מן המצרים באה תקלה לישראל. מאותם מצרים שהיו יראים את דבר השם, הם הביאו תקלה לעם ישראל, כי ברור לנו שצבא שאין לו כלי רכב, שאין לו אפשרות להגיע, אז הוא לא שווה שום דבר, הוא מנותק לחלוטין. מכאן דרשו חז"ל במסכת סופרים, אני מקווה שמותר עוד להגיד את זה היום בקול רם, אמר רבי שמעון בן יוחאי, טוב שבמצרים הרוג בשעת מלחמה, וזה שינוי למה שאנחנו מכירים. תמיד מה אנחנו רגילים לומר, טוב שבגויים רצוץ את ראשו או משהו כגון זה. תראו מה שכתוב פה ותראו את ה... זה מה שהתכוונתי, קנים וקנקנים של רבינו בחיי. טוב שבמצרים הרוג בשעת מלחמה, וטוב שבנחשים רצוץ את מוחו. ודרשו מן הפסוק הזה, וביור הדבר, כי בשעת מלחמה בלבד הוא שמותר להורגו. למה? כי מאחר שהוא נלחם ממך, ובא כנגדך להורגך, אף אתה השכם להורגו. שלא בשעת מלחמה אסור, שהרי בשעת מלחמה נצטווינו לקרוא להם לשלום, אפילו לשבעה עממים שכתוב בהם לא תחיה כל נשמה. אבל כשהוא בא כנגד הקדוש ברוך הוא, שהוא מכוון למרוד בו כעניין המצריים, אפילו שלא בשעת מלחמה מותר, לפי שהוא מלחמה להשם, שהרי המצרים כיוון שראו כבר, במכת בכורות שהקדוש ברוך הוא בעצמו ובכבודו הוא המכה, ועכשיו חוזרים על הים, לא הייתה כוונתם אלה ללחם עם הקדוש ברוך הוא. ולכך אמר להם משה, השם ילחם לכם. כלומר, כיוון שעדיין רודפים אחרים מעטה המלחמה לשם יתברך, ולכך נתחייבו להצביעם בים. נפלא מאוד. למה נפלא מאוד? קודם כל הוא מביא לנו את רשי. על דרך הפשט, רשי אמר איזה דבר יפה, הוא מביא אותו. אבל תראו את כל התוספת ואת כל החלוקה ואת כל ההסבר, מלחמה להשם, מלחמה לישראל, בשעת מלחמה, שלא בשעת מלחמה, את כל החילוקים היפים הללו שאפשר להעריך בהם מאוד, אז את כל זה עושה רבינו בחיי. זה מה שנקרא, זה יצירה שהוא יכול לחתום עליה כשכל הזכויות היוצרים הם שלו. אבל נקודת המוצא מהי? פירוש של רשי. זה דרך הפשט. הדרך השני, דרך המדרש. אני קורא בהקדמה המנוקדת. בו הרחיב לשון, ובעתה העלי כיד אלוקי הטובה עליי, הדור יפה התלאות, ידרשו בשבתות, ובו ינוח ליבם מרוגזם ומעצבם. אנחנו רואים שעברו 600 שנה ו-700 שנה, וטבע האנשים לא השתנה. שבתות, כל אחד רוצה ככה דברי דרוש, כנראה שגם אז כבר נרדמו בדרשות של הרב בלילות שבת. בקיצר, הכל הלך ככה, תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם, ורבינו בחיי אומר, אני צריך למצוא איזה משהו שימשוך את הלב, אני צריך איזה אנשים ככה יותר רגועים, כל אחד אומר לשני שלום, לא רצים, לא רודפים, לא אחרי האוטובוס, לא אחרי העבודה, בקיצר, הכל הולך ביישוב הדעת. יסיסו וישמחו כל מבקשיו, זה דור דורשיו. דוגמה, מי שמחה לאיש? דוגמה מפרשת שמות. מי שמחה לאיש שר ושופט עלינו? על הארגן אתה אומר כאשר הרגת את המצרי. ואתה אותך נער ותרצה להיות איש. ומכאן למדנו, מי שמחה לאיש? זאת אומרת, מאיפה נהיית חתיכת איש? אתה עוד כלום. אתה ילד, אתה תינוק. מה אתה הולך בכלל הולך ועושה את כל העניינים הללו? מכאן למדנו שלא היה למשה י' ג' שנה. שהרי בן י' ג' שנה נקרא איש. וכן אמרו במדרש, אמר רבי חנינה, בן י"ב שנה נתלש משה מבית אביו. במאמר המוסגר, יודע מישהו כמה שנים היה משה במדיין? בערך 60. זאת אומרת, אנחנו מדברים, אני אומר הרבה פעמים, וזו טעות שאנחנו צריכים, אנחנו לפחות צריכים לדעת אותה היטב. אתה יושב בשבת וקורא פרשת שבוע, והולך הביתה ואוכל את הצ'ונט, והולך לנוח וקם ועושה. צריך הרבה פעמים לקבל את הפרופורציה, שני פסוקים, משה במצרים, משה במדיין, עוברים, הולכים וכו' וכו'. חז"ל אומרים לנו שזה סיפור של קרוב ל-60 שנה. ואנחנו גם יכולים לדעת את זה בצורה פשוטה, כי משה כשהוא עומד לפני פרעה בן 80 שנה, וממילא, ואם פה אומרים שהוא בן י"ב שנה, י"ג שנה, אנחנו מדברים על סדרי גודל של שנים, והרבה שנים, אתה יכול, אני אומר, הרבה פעמים אתה יכול לשמוע שנים, שנים את קריאת התורה, ואתה אף פעם לא תופס את עצמך, רגע, מה הפער פה, מה עובר פה, מה התגלגל פה, איך כל הדבר הזה בא לידי ביטוי, נדמה לך שזה עברו יומיים שלושה, וכל העניין הזה חזר, לא נכנס לזה כרגע. בן י"ב שנה נתלש משה מבית אביו, ובשלושה לשונות הללו שדיברו כנגדו, מצינו שלקח עשרה. שוב, מדרש, אבל מדרש נפלא מאוד איך הוא למד אותו. הם אמרו, מי שמחה לאיש? מצינו שנקרא איש, שנאמר, והאיש משה ענב מאוד. יתרו אותו בעתרה הזו. ונקרא שר, כן, זאת אומרת, גם זה מופיע שם בביטוי, שנאמר, בערך הפרו השרים קראו הנדיבי עם. זה בפרשת חוקת וחומש במדבר. ונקרא שופט שנאמר, וישב משה לשפוט את העם, וזה בפרשת יתרו. זאת אומרת, אנחנו רואים מה רבינו בחיי עשה פה, לקח את דרשת חז"ל, את המדרש, ובא ואמר, רגע, בוא נפתח את המדרש הזה. והוא הראה איך אותם ביטויים של גנאי שהיו לו, זאת אומרת, מי שמחה לאיש? נתאר לעצמנו איך הדבר הזה היה נאמר בלשון ימינו, לא שמים עליך, מה אתה מבלבל את הראש? מה אתה בא פה לנג'ז לנו? אז מי שמחה לאיש? העליבו אותך משה רבינו, כשאתה תניג את עם ישראל, תתעשר בשלושת האתרות הללו. גם איש, גם שר וגם שופט. הדבר השלישי אומר רבינו בחיי, הדרך השלישי דרך השכל, בו אשלח ידי לכתוב במקומות, להורות כי תורתנו כלולה מכל חוכמות, כל שאר חוכמות שפחות, וזה כמובן מזכיר לנו את אותו רמב״ם נפלא, שכל החוכמות החיצוניות הן כרקחות וטבחות לתורה, זאת אומרת, זה כאילו זה התבלינים שאפשר לעשות בהם משהו בתורה, מוצגות בדרך עיון ומחקר, ותורתנו מן הקדש ברוך הוא ועיקר. הוא לא מתעלם מחכמי האומות, הוא מביא אותם, הוא מתווכח איתם, הוא סופר אותם. אני לא יכול להיכנס פה לכל פרשת הבריאה, יש פה דבר נפלא מאוד, אני רק אקרא את ההתחלה, אני לפחות התפעלתי מזה. ויפח באפיו נשמת חיים, דע, כי החותם כלי לנשמה, שלשם היא נכנסת ומשם היא יוצאת. ואנחנו מכירים את זה גם בהלכה, ועל כן, וזה מה שהוא מביא, הצריכו בו חז"ל, זה גמרא בשבת, על מי שנפל בו מפולת, לבדוק אותו עד חותמו, שנאמר כל אשר נשמת רוח חיים באפיו. ושימו לב למה שכתוב פה. ומנפלאות היצירה באדם, כי תימצא אות שין רשומה בכלי זה, משם של שדי, החקוק בצורת הגוף. אומר רבינו בחיי, שהאף הוא צורת שין. איך האף הוא צורת שין? זאת אומרת, שלושת הקירות של האף, הנחיריים, אז זה למעשה, אם נסתכל על זה מלמטה, זה צורה של שין. מה? יש לך איזה השגה על זה מולי? זה יפה. בסדר, גם אני חושב שזה יפה. והוא אומר, כשאדם פורס את ידו בצורה מסוימת, זה ד', ומקום ברית המילה זה י'. זאת אומרת, יש לאדם אות תמידי של שם שקאי, שכל הזמן מונח עליו, שכל הזמן יש לו את הדבר הזה. שלושת הנחירים של האף, הדלת של צורת היד וברית המילה. עכשיו ומנפלאות היצירה באדם כי תימצא עוד שין רשומה בכלי זה ומשם של שדי חקוק בצורת הגוף לכל נימול וזהו כתוב ונשמת שדי תביניהם ידוע כי כלי הריח כי הנשמה נהנית מן הריח ועל כן אמרו חזר ריח עבודה זרה אסור כי אין ראוי וכו'. אני מדלג לשתי שורות הלאה וצריך אתה לדעת כי חכמי המחקר, חכמי המחקר, הוא מביא אותם והוא דן איתם והוא מתפלפל איתם, נחלקו בעניין הנפש ויסדו בזה ספרים אין קץ, והעריכו לשונם בהם. יש ממורים שהנפש אחת ויש בה שלוש כוחות וכו'. בקיצור, התחשבנות, בסדר, זה בעיה של כתבי יד, זה לא בעיה של הפירוש. יש פה התחשבנות שלמה עם חכמי המחקר, וסביר להניח, אני לא בקיא בזה, אבל אם מישהו בקיא בפסיכולוגיה, שגם היום הדברים הללו, ממה מורכבת נפש האדם? זה חלק אחד, זה כמה חלקים, בקיצר איך כל, יש פה עסק שלם, אנחנו בשלוש דקות לתשע, לא יכולים כמובן להיכנס לזה, אבל זה כל עניינו של הקטע הזה, דיון עם חכמי המחקר ופלסוף וכולי, זה דוגמה מפרשת בראשית. מה זה? קשה לי למצוא פרשן מימי הביניים שלא עסק בפילוסופיה. זאת אומרת, המציאות של הוויכוחים שהיו שם, וכל הסיטואציה, וכל המצב, המצב שהם היו צריכים לענות תשובות ולכתוב דברים בהתאם לרוח התקופה, חייבה כמעט את כולם, כי אם אתה זוכר את מי שעסקנו בהם מימי הביניים, כמעט לכל אחד היה יד ורגל בדבר הזה, בצורה משמעותית. הדרך הרביעי הוא דרך השם, הדרך ישכון אור, מסלול ודרך לנפש באור החיים לאור, בדרך זה עטיף ועזה, מרמזה האיש משה מופת הזמן, אשר מתק דברו נאצל ממתק של מן, הוא הרב הגדול הרמב"ן. זאת אומרת, אומר לנו רבנו בחיי הדבר המועדף על ידי ביותר, זה הרמב"ן. שם זה הדרך הרביעי, זו הדרך הנאצלה, זו הדרך העליונה, שם אני רואה את הדברים, הוא הורה לנו הדרך אשר נעלה בה וכולי. דוגמה, וירא ישראל את היד הגדולה, שוב דוגמה מפרשת בשלח, על דרך הפשט, יד לשון מכה, כלשון הנה יד השם הויה, כבדה מאוד, יד האלוקים שם, על דרך המדרש את היד הגדולה, מכאן דשו רבותינו, על הים לקו 50 מכות. הוא עשה חשבון שבכל אצבע, זאת אומרת זה 5 ושתי ידיים זה 10, והוא מכפיל והוא עושה וכו'. עכשיו הוא כותב, וכתב הרמב"ן, שורה חמישית מלמטה אבל, וכתב הרמב"ן זה על בפירושה וזה לשונו, ועל דרך האמת יאמר שנגלית להם היד הגדולה, והיא מידת הדין שעשה השם במצרים. זאת אומרת, לא יד לשון מכה, אלא יד לשון מידת הדין. כמובן שזה מינוח זהה לעניין אחר. רבנו בחיי שהוא רוצה להסביר בצורה פשוטה, יד לשון מכה. אתה יכול לבוא לילד בן 4, להגיד לו יד זה לשון מכה. אתה יכול לבוא ליהודי בן 20, אתה יכול לבוא לאישה בת 60, אתה יכול לבוא לכל סוגי האוכלוסייה שאתה צריך להגיד לפניהם דרשה ולהגיד להם שיד זה לשון מכה. להגיד שיד זה מידת הדין, זה כבר צריך לדעת מה זה מידה, ומה זה דין, ומה זה מידת הדין, ומה זה אצל הקדוש ברוך הוא, ומה שדיברנו השבוע בווריאציה אחרת על הגשמה ועל האנשה וכל, זה כבר עסק. אבל הרמב"ן, זה סוג הפירוש שלו. אז רבנו בחיי אומר שזה הדבר המעודף. כי הייתה במצרים מכה להם וכו' וכו', זה מה שהוא אומר. יצירותיו וכתביו מדלג, אז כפי שראינו, ביורו לתורה, וכאן אני רוצה להגיד הערה חשובה, מכיוון, ואמרתי את זה קודם, מכיוון שהוא לא נכנס למקראות גדולות, מכיוון שלא הייתה בעיה של לצמצם אותו ולהכניס אותו, בצורה מאוד מופלאה הגיעו אלינו המון כתבי יד נהדרים של, 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 של הפירוש הזה. זאת אומרת, לא צנזרו אותו, לא קיצרו בו, הרי מה אחת הבעיות הגדולות? שמכיוון שרצו להכניס את הרמב"ן למקראות גדולות, אז אם הייתה איזושהי מילה ארוכה, אז במקום לכתוב התברך, כתבו יוטף וכתבו איזה פסיק למעלה. במקום לכתוב תורה, כתבו תף ו וכתבו איזה פסיק למעלה. ואז בדפוס אחר כתבו רק תף ופסיק למעלה, ובחוכמולוג אחר חשב שהתף הזאת הכוונה ל-400, וממילא עשה בלגן בכל המקומות, והדברים ידועים, יש עשרות ומאות דוגמאות כגון אלו. מכיוון שפירוש רבנו בחיי, אף אחד לא רצה לדחוס אותו לאף מקום, כי לא היה שייך, זה פירוש ארוך מאוד. לשם דוגמה, במהדורה של מוסד הרב קוק זה שלושה כרכים, בראשית זה כרך אחד, שמות וויקרא ובמדבר ודברים, אז ממילא כל מי שהדפיס אותו החליט שהוא כבר צריך להדפיס אותו בשלמותו. ולכן כשהוא הגיע אלינו, הגיע אלינו בצורה שלמה, טובה ומסודרת, כמעט ללא בעיות, 10 פירושים נכתבו במשך הדורות על רבינו בחיי. הפירוש האחרון שיצא לפני שנתיים מכתב יד, פירוש של התוספות יום טוב. בעל התוספות יום טוב כתב פירוש טוב טעם על רבינו בחיי, וממש זה היה ספון בכתב יד די הרבה שנים. לפני 3 או 4 שנים יצא לאור ב4 כרכים, דבר יפה מאוד על רבינו בחיי. קד הקמח, ספר מוסר שאנחנו מכירים אותו, בנוי. ספר מוסר ומידות מכיל 60 ערכים, מסודר לפי סדר א' ב' בתוך ערך יום הכיפורים. לשם דוגמה, יש פירוש שלם על ספר יונה. זאת אומרת, זה לא סתם יום הכיפורים או משהו כזה, אלא הוא מכניס כל מיני דברים בתוך הדבר הזה. שולחן של 4, דינים ועניינים השייכים לסדר השולחן והאכילה, פירוש על מגילת אסתר, פירוש בשני אופנים על דרך הפשט ועל דרך מדרשי חז"ל, פירוש על מסכת אבות. דוגמה לפרשת השבוע בו, וישאלו ישמע את רעהו, אין שאלה זו כשאלה אמורה בכלים, שהיא שאלה על מנת להחזיר. מה זה וישאלו? בני ישראל רמאים, גנבים. מה זאת אומרת וישאלו? הם התכוונו להחזיר את זה? אז למה התורה קוראת לזה וישאלו ישמע את רעהו? זה פשוט דבר, לא נכון? אלא ציווה שישאלו מהם במתנה. מישהו מכם שמע על מילה בעברית שקוראים לשאול במתנה? לשאול במתנה זה וריאציה אחרת לגמרי. כל שאלה, הכוונה שלה שאתה צריך להחזיר את זה. והקדוש ברוך הוא ייתן להם חן בעיני המצרים ויתנו להם. אומר רבינו בחיי, ואין זה גניבת דעת שיצווה בה הקדוש ברוך חס ושלום. דתיים גנבים, מה הולך פה? איך הדבר הזה יכול להסתדר? זה לא יכול לבוא לידי ביטוי. אבל היה הדבר מותר להם, שהרי העבודה שעשו להם אין לה ערך ואין שכר למלאכה ולשוויה סוף ותכלית. ועל עודים תורה הוא, בעבד שעבד את אדוניו 7 שנים שהוא חייב בהענקה, שנאמר וכי תשלחנו חופשי ממך, לא תשלחנו ריקם. הענק תעניק לו מצונך ומגרונך ומעקבך. על אחת כמה וכמה המצרים שהייתה אצלם עבודת ישראל של רדו שנים. לא ניכנס כרגע לחשבון מהולדת יצחק או מרגע שהגיעו, מה היה, איך היה וכולי. ומה שהזכיר לשון ראה הוא, אז קודם כל על פי דין זה הגיע להם, וכמובן שרבינו בחיים מתבסס על מה? על מה רבינו בחיים מתבסס? מאיפה המציא את הדבר הזה? הגמרא בסנהדרין על גביע בן פסיסא שהתווכחו איתו וכולי וכולי, והוא זה שהלך והציל את כבודם של ישראל באותו ויכוח שהיה לו עם הגויים על כל העניין הזה. ומה שהזכיר לשון במאמר המוסגר על וישאלו ישמעו את רעהו, יש איזה מהלך מופלא מאוד של הרב אוטנר בפחד יצחק על פסח, גם כן שמסביר את הדבר הזה, יש בזה הרבה מאוד חומר. ומה שהזכיר לשון רעהו, וישאלו ישמעו את רעהו, שולם עליכם, ממתי שמענו שיש עבד ויש לו אדון, שהאדון שלו הוא רעהו, הוא לא רוצה לא רעהו ולא שום דבר, שייתן לו לחיות כמו בן אדם, איזה רעהו זה? וישאלו ישמעו את רעהו, יראה לי שקודם מתן תורה, היו כל הבריות חברים כאחד. אבל לאחר מתן תורה, שהחזיר הקדוש ברוך הוא את התורה על כל אומה ולשון ולא קיבלוה, עד שקיבלו ישראל יצאו כל האומות מן האחווה והרעות, ונשאר השם הזה בעם ישראל בלבד, שנקראו אחים ורעים למקום. הוא שכתיב למען החי ורעי, ותפשור מותן זה לכל עבדת אחיך, אחיך ולא גוי, וכן לא תשיך לאחיך, אחיך ולא גוי. נסכם בדקה, כי אנחנו כבר גזלנו את זמנו של הרב הדרי קצת. דיברנו מבחינה היסטורית על בין השמשות, על מעבר של ספרד מהמוסלמים לנוצרים, איזשהו עת ביניים כזאת, וממלך רבינו בחיי משתלב בתוך כל הסיפור הזה. הדגשנו שהוא תלמיד מובהק לרשב"א, גדול רבני ספרד. מבחינת פרטים ביוגרפיים, משפחה וכולי, העניין הזה די לוקה בחסר. מבחינת מטרות הפירוש, כפי שראינו, הכוונה שלו היא להיות פירוש אנציקלופדי, לסכם את 4 שיטות הפרשנות שהוא הכיר לפניו, ונדמה לי שגם היום אלה 4 השיטות שאנחנו מכירים. אין עוד פטנטים בפרשנות, או זה או זה או זה או זה. הוא נותן מה שיפה בפירוש שלו, בפסיפס היפה הזה, שכל מקום אנחנו יכולים למצוא איזשהו דבר אחר, שהוא משתמש בכל 4 הדרכים הללו, וכפי שיכולנו לראות, נדמה לי מארבעת הדוגמאות, גם אם לא העמקנו בהם, שגם כשהוא מביא פירושים של אחרים, גם כשהוא מביא מדרש, גם כשהוא מביא רשי, גם כשהוא מביא רמב"ן, הוא לעולם קונה את זה בשינוי, הוא לעולם עושה את זה באיזשהו דבר שמייחד אותו בתוך כל המערכת כולה. בדוגמה שראינו היום, אז עונה רבנו בחיי על קושי בסיסי, מה זה, למה הלשון של שאלה, למה זה איש מעט רעהו, איך כל הדבר הזה מסתדר ובא לידי ביטוי. תודה ולהתראות.
אני מבין את זה, אני חושב שאני לא עושה את זה.